שלום לכולם. אני רוצה לפתוח במה שסיימנו או עצרנו בסוף השיעור הקודם. אנחנו ראינו שתי דרשות ממדרשי ההלכה. גם ראינו את הדרשה בסוגיית הבבלי בפסחים קובב. ראינו מצד אחד מדרשי ההלכה דורשים את מקור לקידוש מהמילה לקדשו, לעומת זאת הגמרא בפסחים דורשת את המקור לקידוש מהמילה זכור. כן, וראינו שהן הרמב"ם והרמב"ן, כל אחד מהם בעצם בחר ללכת בעקבות אחת מהדרשות האלו. ראינו שהרמב"ן הולך בעקבות דרשת המחילתא של לקדשו, והרמב"ן מתאר את הקידוש כמקדש את היום. הוא מזכיר את הדמיון, ההשוואה לקידוש היובלות. כן, וקצת הערתי על הפלא קצת שבהשוואה הזאת, שכן היובל, אם לא מקדשים אותו, הוא לא קדוש. לעומת זאת, השבת היא קביעה וקיימה. כן, והזכרתי ששמעתי פעם מאבא שלי, אתה רוצה לומר שאולי זה דומה למודל של בכור, שלמרות שהוא קדוש מרחם, שיש מצווה להקדישו בפה, אבל גם על זה שאלנו, ומה פשר המודל של בכור? ואמרתי לכם, מסתום את הכיוון שנראה לי שצריך, שמסתום למישהו כתב על זה, אז התברר שצדקתי. מצאתי את מי שכתב על זה. הכיוון שהזכרתי הוא שיש שני דינים. או אלה שכתבו על זה דיברו על שתי בחינות, אבל זה התכוונו לשני דינים, כן? על בכור, מי שרוצה לראות, לכמעט הכל במגדים, באסכולה הזאת, פשוט צריך ללכת על המפתח וככה מוצאים. אז במגדים ד' יש מאמר של דוד הנשקל על שילוח עבדים ועל קדושת בכור, שבתוך המאמר הזה הוא עוסק בבכור, ושם הוא מנגיד בין הפרשייה בשמות לבין של בכור לבין דברים, בכמה דברים. בשמות זה גם בכור בהמה טמאה, בשמות זה ניתן לכהנים, בדברים לעומת זאת הבכור מתואר כאחד מהקורבנות, בהמות שמעלים אותם למקום של יבחר השם, אוכלים אותו כשלמים. נראה מפשטות הלשון שם שהבעלים אוכלים את זה, והוא רוצה לבנות שם דין שלם שיש הבדל בין הבכור של דברים ובין הבכור של שמות, ולטעון שהבכור קדוש מרחם מצד התורה שלו בספר שמות, ומצווה להקדישו מצד הפרשייה בדברים. מה זה פותר? זה פותר שמימד אחד בקדושת בכור הוא קדוש מרחם, המימד השני צריך בפה ליצור אותו, ואם לא תיצור אותו הוא לא קיים.
מה המשמעות שלו?
אז מה
אתה רוצה שיהיה בכל המאמר? אני מוכן, אני ניסיתי בכל כוחי להראות שהתבנית של החשיבה קיימת שם, בלי להגיד לכם את כל הפרטים. אני מוכן, קראתי את המאמר. אתם רוצים שאני אסביר יותר?
רק את הנקודה.
הבעיה היא רק שאם זה שני דינים זה בסדר, אם זה שתי בחינות, לדעתי זו טעות מתודית לעשות שתי בחינות משמות מול דברים. וזה טעות לדעתי שהבורא עושה אותה לאורך כל הדרך וגם נשקל. אז בוא נשים את זה בצד, בסדר? אני אומר שהתבנית, מצאתי מישהו שהציע את זה. הדברים יפים, נעים למי שאמרה, אתם מוזמנים לעיין ולהסתכל. לגבי השבת, אני יכול לומר שמצאתי לא מעט שכתבו על כך שבתורה יש יותר משבת אחת. גם זה מי שרוצה לרפרף במגדים יוכל למצוא שם איזה 5 הצעות. זה מתחיל ברב ברויר בפרקי מועדות, מי שרוצה לעיין בפרק הראשון על השבת, גם שם צריך לדעתי לתקן המון דברים. אבל הרב ברויר בגדול מדבר על שתי שבתות, שזה השבת של הבראשית ושבת של המן. זה שתי השבתות שהוא בוחר. אני האמת מאבא שלי לפני שנים שמעתי משהו אחר, שהוא גם פעם היה לו חלום לכתוב על זה, יש איזה כתב יד שמסתובב אבל אני לא יודע באיזה שלבים זה, אבל הרבה מאוד שמעתי ממנו מדבר על ההבדל בין השבת של בראשית ושל סיני לעומת השבת של המשכן, שזה באמת הבחנה הרבה יותר יסודית וגם הרבה יותר פשוטה. בגדול הרעיון שהוא אז דיבר, בעולם לא שמעתי אותו מקשר את זה לקידוש, אבל כרגע אני מדבר רק על תורות שטוענות שיש כמה שבתות, כן? אז הוא בעיקר טען שהשבת שעד המשכן, ולא עד בכלל, יש בו איסור מלאכה, צריך לשבות בו, אבל לא מצוין בשום מקום שיש חיוב מיטה. וחיוב המיטה מצוין לראשונה בשמות למד א', בזיקה למשכן, ושם זה הפעם הראשונה שגם מצוין שהשבת היא ברית ושהיא אות, ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, והוא רוצה לטעון שבעקבות יצירת קדושת מקום, גם המושג של קדושת הזמן קיבל מימד שונה, מימד חדש, מימד של ברית. מצאנו אז, כשלמדנו בישיבה, מצאנו פני יהושע שכמעט אומר את זה. פני יהושע בשבת בו עמוד ב' רוצה לטעון שם משהו שהוא אומר, שהוא אמר אותו בילדותו, כנראה שהוא חזר בו, וזה שלפי רבי שמעון, מלאכה שאינה צריכה לגופה, היא לא אסורה מדרבנן, אלא היא אסורה מדאורייתא, אבל אין עליה חיוב מיטה. לכן זה פטור. זה פטור אבל אסור מדאורייתא, כך הוא רצה לטעון, והוא מנמק את זה כי הפטור של מלאכה שאינה צריכה לגופה קשורה במלאכת מחשבת, ולכן מחשבת מגיע מהמשכן, בלב של שבת, בעשרת הדיברות, אין רמז שצריך מלאכת מחשבת, אז מה שאיננו מלאכת מחשבת, עדיין ייאסר מכוח הלב בעשרת הדיברות. ממש אותו רעיון, אבל הוא חזר בו. השאלה אם רוצים לבוא ולהלביש עכשיו את המימד הזה של הקידוש, שהקדושה של המשכן, שמעמיקה את קדושת השבת, לבוא ולהציע שלצורך זה שצריכים בני אדם גם שבנו את המשכן לקדש. מי שרוצה ללכת בכיוון הזה מוזמן. הזכרתי כל תסכולת מגדים, רבי יואל בן נון יש לו מאמר הזכור ושם עוד דיבור אחד שדבר על שתי שבתות. יש יהודי שפרסם במגדים מאמר, מגדים למד א', צבי ארליך, מאמר עם חמש שבתות בתורה. זה היה אחד יושב על קידוש הלילה, אחד יש לבוקר, אני כבר לא יודע. מי שכתב מפורש שיש יותר משבת אחת, והלביש את זה ישירות על הקידוש, כלומר לא צריך להגיד, הנה מצאתי לכם תלמידי חכמים שדיברו על שתי שבתות, אלא מה שהלביש זה רב צודק. ולדעתי ידעתי שכל מיני ציניקנים פה יעירו לי על זה, אז קרו כמה דברים. קודם כל, מישהו פה יצא לו הדף עם וירוס, אלי, אתה יכול עוד קולות הדף שלך? לנגד המליגים עליי. הדבר השני, שמתי אותו בקובץ נפרד. אז אמרתי, אם אתה לא רוצה, אל תדפיס. ממש ככה. אבל נועם, עכשיו אחרי הבדיחות, אני רוצה להגיד משהו אמיתי, אני לא גדלתי בבית של חסידים. אתה יודע. והאמת שאני גם אוהב פשט. מי שקצת שומע את השיעורים יודע, אני אוהב שהדברים בתוך המילים. וזה אחד מהדברים שהחסידים לא מצטיינים בו. זה לא בתוך המילים. אבל כן אני אומר, כשהתחלתי לחשף לכל מיני תורות חסידיות, כשהם אומרים אמיתות על החיים, או אמיתות על הדברים, זה מה שקוסם לי, גם אם זה לא נכנס במילים. עכשיו רב צודק, אני יכול להגיד, יותר מכל האדמו"רים החסידיים, שאני קצת פגשתי את התורות שלהם, להיות והוא בעבורו, כידוע, הוא ליטאי, והוא למדן, אז זה גם נכנס במילים אצלו יותר טוב. אבל אני שמניע להביא את זה, נועם, זה בסדר, כן? עכשיו, רב צודק, כלמדן, מפנה לגמרא מפורשת, עזבו מגדים, עזבו רב ברויר, לא צריך את זה. גמרא מפורשת בשבת, בדף סמכת עמוד ב', שם הגמרא מדברת על שתי שבתות. ממש גמרא מפורשת. הגמרא דנה שם באדם שהולך במדבר, הוא איבד את חשבון הזמן. הוא לא יודע איזה יום בשבוע. אין לו את מי לשאול. אין לו שום דרך לקייל את הסמארטפון. הוא לא יודע. כן? מה עושה אותו בן אדם? אז בגמרא יש מחלוקת המוראים. אני אקריא לכם את הגמרא. הגמרא שם אומרת, אומר אבונה, היה מהלך במדבר ואינו יודע אם מתי שבת, מונה שישה ימים ומשמר יום אחד. חייב ברב אומר, משמר יום אחד ומונה שישה. מלכולי אלמה הוא צריך עכשיו באופן יזום רק משלו לעשות שבת, בלי לדעת אם זה מסונכן עם הלוח של כולם. אבל איך לעשות את זה? האם קודם שישה ימי מעשה ואז שבת או ההפך? וזה מחלוקת בין רב הונא לבין חייא בר רב. וזה שואל את הגמרא, במאי קמי פלגי? אומרת הגמרא, מר סבר כבריאתו של עולם ומר סבר כאדם הראשון. יש פה שני מודלים. מודל אחד הוא המודל שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים ושבת, אבל אדם הראשון שנברא ביום השישי הוא קודם שבת ואז הוא עשה שבוע. תראים פה בעצם שני מודלים. מודל אחד שאומר ימות השבוע מוליכים אותך לשבת והשבת באה בעקבותיהם, מול מודל שני שאומר שהשבת מכינה אותך לשבוע שיבוא אחריו. כן? אלו שני מודלים שונים. כשרב צודק רוצה להציע, והוא אומר את זה על בסיס כל מיני פסוקים, בעיקר אני רוצה לקרוא חלק משתי תורות שלו, הוא רוצה בעיקר להלביש את זה על שמות למד א', שם הוא מזהה שפה של שני סוגי שבתות. מצד אחד הוא מזהה שם שבת שהיא של הקדוש ברוך הוא, מה שלדעתו תואם את לשון הגמרא שם, שבת שהוא כבריאתו של, של עולם, מול שבת שנייה שיש שם שהיא שבת ש... כמו אדם הראשון של השבת של בני אדם, כן, אבל לשון של רב צודק, אני קורא קצת, מי שמחזיק מוזמן לראות, זה פרי צדיק שמו פרשת כי תישא, כן? יש להבין למה נכפה על שמירת שבת, למה התורה בשמות למד א', בוא נקרא את הפסוקים שנראה את הכפילות. אני קורא את זה בפנים. התורה אומרת כך: ויאמר אדוני אל משה לאמור, ואתה דבר אל בני ישראל לאמור, אך את שבתותיי תשמורו, כי אותי ביני וביניכם לדורותיכם לדעת כי אני אדוני מקדישכם. ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם, מחללי עמות יומת, כי כל העושה וח מלאכה ונחרטה הנפש האם מקרב עמיה. ששת ימים יעשה מלאכה, ביום השביעי שבת שבתון קודש לאדוני, כל העושה מלאכה ביום השבת מות יומת. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות השבת לדורותם בריתו. יש פה חזרות רבות מדי. הוא שואל מה פשר החזרות האלו, כן? ועל זה הוא אומר ככה: העניין בזה, על פי מה שאמרו שבת סמכת, מר סבר כבריאתו של עולם ומר סבר כאדם הראשון. ואדם הראשון מיד שנברא הופיע עליו אור השבת, ואחר כך באו ששת ימי המעשה. והנה האדם מצידו השבת הראשון הוא מה שמופיע עליו השם יתברך בהתערותה דלאלה, ולא שום התערותה דלתתה. כלומר הקדוש ברוך הוא מביא לו, מביא עליו את השבת שלו, ואחר כך זוכה לשמירת שבת שנייה על ידי ששת ימי המעשה הקודמים שבאו מצידו. כן, והוא מתאר פה עכשיו תיאור מאוד מאוד ארוך, איך בעצם הוא מתאר שני צדדים בטבע האדם. מצד אחד האדם הוא ייצור שפועל, הוא ייצור שעושה, ובמובן הזה כשאדם בא לשבת אחרי שהוא באמת עבד שישה ימים, הוא מציין את השבת כשבת מנוחה באמת. מצד שני, האדם גם פשוט מביאים לו שבת. זה לא... זה נוחת עליו, הקדוש ברוך הוא מנחית עליו. והוא נכנס פה לתיאורים ארוכים שאני אדלג עליהם ברשותכם, תוכלו לקרוא אחר כך, שאנחנו סך הכל כמו קוף בפני בני אדם, כן? ואז הוא מתאר ככה, אני מתחיל, אני מדלג בשורה 15, מי שבכל זאת החליט להדפיס את זה. ומקודם מדבר הפרשה מעניין קדושת השבת הראשונה, שהיא בעצם רק מצד השפעה דלאלה, ולא ההתערות הדלטטה שמצד האדם. ולכן מה התיאור שהתורה מתחילה? התורה אומרת, אני חוזר לפסוקים, אך את שבתותיי תשמור, שמי השבת? של השבת. של הקדוש ברוך הוא, זה השבת של כבריאתו של עולם. כן, אני ממשיך, ולכן נאמר בו שבתותיי, היינו שבתות של השם יתברך, שמצד התערות הדלאלה. וזה נאמר כי אותי ביני וביניכם, קניין עוד ברית שרשם אבנו השם יתברך להיות ממולים לשמונה, ומחבר בין האות של שבת לבין האות של המילה. גם האות של המילה הוא אומר, זה ביום השמיני, אף אחד לא שואל אותך, זה לא משהו שתינוק בוחר בו. תינוק יהודי נולד לתוך הזהות היהודית מכוח ההורים שלו שמטביעים בו את החותם הזה, בכלל בלי לבחור בשום דבר, ואיזה התערות הדלאלה שמטילים עליו איזושהי זהות. ועל זה נאמר, אני ממשיך לקרוא, כי אותי ביני וביניכם קניין אות ברית שרשם בנו השם יתברך להיות נימולים לשמונה, ועוד שאין שום דעת בנפש להיות התערותה מצידו, וזהו לעוד בין בני ישראל ובינו יתברך שמו שמשפיע קדושתו בישראל מצד התערותה דלאלה. וזה דייקה בישראל, וכמו שאמרו, זו מעלה יתרה בישראל לגירים, דילו בישראל והייתי להם לאלוקים והם יהיו לי לעם, אני שמקודם בא התערותה דלאלה, ואילו בגירים קטעים והייתם לי לעם, מצד התערותה דלתתה. כן, אז זה השבת הראשונה. ואז הוא אומר, התורה ממשיכה, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת. אז זה הוא אומר, והיינו שבת שנייה, שאחר ששת ימי המעשה, שמצד האדם להיות מתוקנים מצידו, ולכן נאמר, ושמרו בני ישראל את השבת, בסתם, שהוא מצד התעוררות האדם, ועל כן אמר שם לעשות את השבת, שהוא עושה את השבת. הוא רוצה לפרש שלעשות את השבת זה שאנחנו עושים את השבת. כפי, עכשיו, איך השבת נקבעת? היא לא נקבעת בשבת. מתי נקבעת? מה עשית כל השבוע? כפי העמל שלו בימי המעשה וההכנה שלו לקדושה לשבת שאחר כך. ועל זה אמר לעשות את השבת לדורותיו, ברית עולם, כלשון ברית בניגוד לאות, הוא על מי שקורא ברית עם חברו. זה בין שני צדדים שיש ביניהם, שכל אחד הוא צד חיובי, כל אחד הוא צד שהוא שווה בברית הזאת. וכמו כן עשה ברית בינו התברך כביכול ובין ישראל, שנהיה זיווגו לעשות כל מצוותיו כקוף בפני אדם וכו', וזהו ביני ובין בני ישראל, די כך כמו שנאמר, נעשה אדם בצלמנו ואתם קוראים אדם. ופה הוא מניח את היסוד הזה, שרק תראו, אתם ככה יושבים כל כך בנחת ואף אחד לא קפץ וצעק עליי, טוב, במיוחד אתה, שמצד אחד רב צודק משתמש בגמרא בשבת, אבל כשהוא מתאר לעשות את השבת, איזה שבת הוא תאר? את מה שהגמרא מכנה השבת שהיא, איזה שבת בני ישראל עושים? לא, אתה לא מקשיב, כי אתה אומר צודק, אז עכשיו תקשיב טוב. לא, יש פה הוא אמר דבר עמוק, רק רוצה שיקשיבו לו, כן? דיינו, כשהוא מתאר את לעשות את השבת, הוא מתאר את מה שהגמרא מכנה השבת כבריאתו של עולם, או בלשון אחרת, השבת שבני אדם עושים היא דווקא דומה לשבת של הקדוש ברוך הוא. כן? שמה פשר הדבר? צריך לקרוא עוד כמה קטעים ברב צודק. סליחה? נכון, נכון. עכשיו פה, ברשותכם, אני אקרא קצת, לא הרבה, מתוך מאמר של רב צודק שנקרא קדושת שבת. יש לו מאמר הזה עם ארבעה חלקים שמדברים על השבת. אני רוצה להתחיל, זה שורה 40, הוא שם על השולחן את השאלה הזאת של מה זה קידוש. מה זה? הרי זה קביעה וקיימה. והוא שואל כך, קדושת שבת קביעה וקיימה מצד השם יתברך, שקידשו בימי בראשית, כמו שאמרו פסחים, ואף דשם ין קביעת זמנו קי, נצח לקביעת ביתים, כן, שרי מיד בימי בראשית נאמר ויקדש אותו, שהשם יתברך קידשו מעצמו, ומקום מקום שניתנה תורה, נצטברו ישראל, זוכר את המשבת לקדשו. בדיוק את השאלה הזאת הוא עושה לפרש. וזה הוא אומר שאף הם צריכים לקדשו מיד בכניסתו מי שקידש היום, ובתחילת יום הבאי לקידושי, כמו שאמרו שם, ואף על פי שיקר קדושתו מהשם, ולא פעולת אדם, והתערות הדלתת הכלל, ועל כן נאמר ברשת כי תישא את שבתותיי כי אני השם מקדישכם, כן, זה הכל בונה על התורה הקודמת, שהשם יתברך וקדש גם את ישראל ידי השבת שנתן להם שום קודש. פה הוא אומר רעיון אחד, בהמשך הוא ידיד רעיון אחר. הרעיון שהוא אומר כאן הוא שהקדוש ברוך הוא מקדש את ישראל על ידי
השבת.
על ידי השבת.
כמו בראש חיידש.
ואנחנו דורים פה כל הזמן שאנחנו מקדשים את השבת. הוא אומר, והאמת היא שהשבת מקדש אותנו. זה יהודי של שבת, זה יהודי אחר. ועל זה הוא אומר, ועל ידי שהם שומרי שבת, גם הם מתקדשים בקדושת השבת. ונמצא, השבת מקדש אותם, לא הם אותו. על כן נקרא מתנה טובה, שהוא במתנה בלי שום השתדלות. וזה השבת של הקדוש ברוך הוא. אבל הוא אומר, אנחנו באתי כבר לעמוד הבא, תדפדפו קצת, זה שורה 50, בכל מקום אין זה סותר מצוות לקדשו של האדם. ואילו היה רק מצד קדושה שמהשם לבד, ופה הוא נכנס ממש לשאלה שגם עוד העסיקה את צבי הרב, ממש, וביקשתי משם, יש לזה כמה עמודים, שאלת האקסוטריות בעבודת השם מול האזוטריות. כאילו, הרב מדבר שם על קורח, שכל העדה כולם קדושים. והרב היה חסיד גדול של דמוקרטיזציה של החוויה הדתית. ובאיש ההלכה יש איזה 8 עמודים שהוא תוקף בחמת זעם את תורת הצדיק של החסידים. ועיקר הדבר שתורד אותו זה שכביכול התורה הזאת לא מאפשרת לכל יהודי גישה ישירה לקדוש ברוך הוא. והוא היה חסיד גדול. גם תלמוד תורה היה מרכז עולמות, תלמוד תורה הוא קצת תלוי בכישרון, אבל בכל זאת הוא גם, הוא דמוקרטי, לא צריך ייחוס, לא צריך להיות לא כהן, לא. הוא יש 3 כתרים, כתר תורה, מונח בקרן, כל מי שרוצה יכול לטעול אותה. כולם יכולים לטעול אותה, כן? והוא היה חסיד מאוד גדול של תפילה ישירה שאדם עומד מול הקודש ברוך הוא, והוא שופך שיח לפניו. ועל רקע הזה, אבל הוא מאוד חשוב להדגיש את האקסוטריות של החוויה הדתית. הוא גם אחד מהדברים שהוא מדגיש בכל מיני מקומות בכתריו, זה חשיבות ההלכה כמערכת לעבודת השם, כי היא שווה לכל. כולם יכולים ליטול בחלק. מצד שני, זה לא אומר שאין בכל זאת דרגות בעבודת השם, זה לא אומר שכולם אותו דבר, כן? והרב מדבר שם על קורח, הוא אומר, קורח צדק במקצת. אומר, כל העדה כולם קדושים, ובכל זאת יש אנשים שהם קדושים יותר. גם רב צודק פה אומר כמעט דברים דומים. רב צודק אומר ככה, לו כל השבת הייתה השבת שהקדוש ברוך הוא מטיל עלינו, את האות הדלעלה, אז אומר רב צודק, אילו היה רק מצוות קדושה שמאשם לבד, הרי הוא כל ישראל שווים בהרגשת קדושת השבת. קעם ככהן, הוא כבר נזכר לאל שאינו כן, רק תולי כפי עבודת האדם מי יכול. והדבר ידוע גם כדי כל אחד, כי אין ערך כלל מהרגש האמונים אשר הוא כמעט כעין, ואין תואמים מקרבם טעם קדושה, רק, רק מה שמתענגים במנוחה ממלכה ואכילה או שתייה. זה גם בדרג, כן? ואחד גם זה מצווה, וקימו עונג שבס, כן? מקום, אין מזניין לקדושת היום. ומה שאמר, כי אני השם מקדישכם, והרגש גדולי ישראל המתקדשים ומתארים את עצמם וחפצים בקרבת השם המרגישים בקדושה ובהתעלות, וכל אחד כפי מדרגתו והשגתו. לכן הוא בעצם אומר, אי אפשר שתהיה שבת אחת לכולם, כי לא כולם חיים אותו, באותו אופן. השבת היא שיקוף של החיים שלנו, והיות ובריאות שונות חיים באופן שונה, הם לא יכולים אותה שבת. לכן הוא אומר, היה צריך לערב את בני אדם בקדושת השבת, הכנה ייצרו שבתות שונות, ממש כך. כן, וזהו, אני מדלג קצת, בסדר, אני...
למה זה הבדל בין כל מצווה? האם שני אנשים שמקיימים את המצוות
באותו... אין חינמי, אולי צריך להעביר את זה לא עוד מצוות, ותן לנו קודם לגמור פה, כי בואו קודם להרבב את הכל, נעשה צ'וז. בואו קודם כל נגמור, נראה מה הוא אומר על שבת, לא רוצה אחרי זה לדון על מצוות אחרות, אני פתוח, בסדר? בכל מקרה, אני מדלג קצת לפסקה, ועל כן, אף קדושת השבת, אגם ועצם, זו הפסקה הבאה, הקדושה מעצמו, מקום מקום גם הוא צריך בני אדם לקדשו. היינו במה שהם יהיו מוכנים לקבל קדושתו ולהרגיש בחדרי לבבם ומוחם הקדושה הנשפעת בו, וזה יום השבת מתקדש שבה את תחליט קדושתו. וכשאין אדם מוכן לקבל, הרי הוא כמי שאינו, מאחר שאין הקדושה מתגלה בליבות בני אדם, וכל קדושתו שישיגו בני אדם מדרגת הקדושה, אבל כן, במה שהאדם מכין עצמו לקבל הקדושה, בזה הוא מקדש את יום השבת, וזה קידוש היום, מה שאנו מבחים להשם יתברך קידש אותנו. אני רוצה להסביר את זה, כי אתה עושה שזה מאוד לא מוצא חן בעיניך, כן?
למה? שזה אחד קדושה מבחוץ, אחד... תגום אליי, יש אלה נמצא, נו, לענות.
תראו, הוא אומר פה משהו שאני מבין שחלק פה לא יאהבו, אבל בכל זאת, נקשיב לו, אפשר לחלוק עליו, בסדר? הוא שם לב בעצם, הוא מדגיש נקודה מסוימת, שהקידוש מדגיש אותו מאוד, וזה את בחירת ישראל. הברכה של הקידוש, אני לא רוצה עכשיו למכור את כל השיעור על נוסח הקידוש, אבל הוא מתחיל באשר קידשנו מצוותיו ורץ אבנו. הוא ממשיך בכיוונו ובחרת ואותנו קידשת מכל העמים, ובעצם הברכה היא הולכת כל הזמן עם שתי צלעות, יש לה שני חלקים. צלע אחת היא בחירת ישראל, השבת הקדושה, הצלע השנייה היא עוד ובחרת בנו, לכן נתת לנו את השבת. מה בעצם החתימה המתבקשת של הקידוש? החתימה הארץ ישראלית הקדומה, שראינו אותה בתוספת בשיעור הראשון, איך הם חתמו את ברכת הקידוש? ברוך אתה השם, מקדש ישראל והשבת.
ישראל והזמנים, זה בדיוק.
אותו דבר, כן. בנוסח הבבלי, כולם יודעים, זה נשאל, והנוסח הבבלי לא מתנגד לחתימה בשתיים, על הדרך אגב, הלכה שלא מופיע בכלל במקורות ארץ ישראל. במקורות ארץ ישראל מלאים בחתימות בשתיים, וברב לי נפורשים, ישראל שמקדשים את הזמנים. אבל הנוסח הארץ ישראלי הקדום הוא מקדש ישראל והשבת, והאמת היא שהתמה הזאת של קדושת ישראל יחד עם השבת הוא גם למשל מופיע בברכת התורה, שבחרבנו מכל העמים, נתנו לקדוש ברוך הוא יש כמה מתנות, יש לו כמה דברים שהם האוצרות שלו, ולמי הוא נותן אותם? לילדים שלו, למי שהם הבנים שלו, וכל הברכות האלה מדגישות את העובדה הזאת שאנחנו הבנים שלו וכו'. שמה שרב צודק בעצם עושה בקטע הזה, בקטע הבא יגיד משהו אחר, ובקטע הזה הוא בעצם טוען שאנחנו באמת לא יכולים לקדש את השבת במובן הזה, לא יכולים, אנחנו בעצם יכולים רק לקדש את עצמנו במפגש שלנו עם השבת. ובעצם לאמיתו של דבר, לפי הקטע הזה, קידוש השבת הוא לקדש אותנו, לא לקדש את השבת. זה מה שהוא טוען כאן.
זה לא אומר שעל ידי זה גם שבת מתקדשת.
המפגש, כמו, הטענה היא כזאת, השבת מקדשת אותנו, ומי שאנחנו גם אמרנו מקרין חזרה על השבת, אבל המטרה של הדבר הוא מדגיש פה מאוד שמטרת הקידוש הוא ההשפעה שלה עלינו. עכשיו, לגבי עצם הרעיון הזה שיש שתי שבתות בצורה שהוא תיאר, זה הכל מופיע בכתבי סבי הרב, הכל מופיע במין הסערה. מקום מעניין לכתוב את זה, כלומר זה נמצא בתוך ספר על ייסורים ועל אבלות, אבל יש שם, נדמה לי שבמסה מין הסערה עצמה, שהספר נקרא על שמו, שם הרב מדבר על הלכה שיש לה פנים כפולות. יש לה מצד אחד פנים אקסיומטיות ופנים אקסיולוגיות. אני אתרגם את זה לעברית מודרנית, למי שזקוק. הרב מדבר על זה שההלכה היא מערכת אובייקטיבית של חוקים, אבל היא גם מערכת חווייתית, והוא אחד מהדוגמאות שלו, חווה של בית הספר, זה השבת. הוא אומר, השבת מצד אחד היא למה תת מלאכות, אני יכול לתת הגדרה קבועה, מצד שני, הוא אומר, השבת זה משהו שחווים אותו, זה משהו שמרגישים אותו, מה שלא מספיק ברור אצל הרב זה למה הכוונה. איך חווים אותו? צ'ונט, קוגל, כאילו, למה הכוונה בדיוק? כאילו, על איזה חוויה הוא מדבר? לי היה קצת חסר שם, התיאור הזה. כלומר, כל מי שבקיא בכתביו ובעולם ההגות של הרב יודע כמה הוא הקפיד לדבר על הפן החווייתי של ההלכה בכלל. אבל זה לפחות מתואר באותה מסה שכאילו זה שני עולמות נפרדים. יש לך, זה לא שחווים דרך ההלכה את השבת, אלא יש הלכות שבת ויש עוד איזושהי שבת, כן? אני אישית מעדיף שהם יהיו אחד על השני, לא לחיות באיזה דיכוטומיה. אבל מבחינה בסיסית, התיאור הזה שלו שם, ואני אביא את זה לאחד מהשיעורים, הוא מאוד קרוב לתבנית של רב צודק בונה כאן, שמדבר על כך שיש איזושהי שבת קבועה, ובצד זה יש לנו את הדרך שבה אנחנו חווים את זה. עכשיו, רב צודק לוקח, סליחה?
הוא עושה זה עם אבלות, עם שמחה, גם?
הרב עושה את זה שם על הרבה דברים, כן. בכולם יש לי אותה בעיה, אני אומר בכנות. שהוא אומר, יש חוויה ויש הלכה, כן?
זה לא מספיק להגיד על ידי עונג שבת. אני מקדש על כוס יין, והיין, אם אפשר להגיד, מעביר לי, אתה שואל את הגשר, מה הגשר? הגשר זה המעשה של בני אדם, המחשבה של בני אדם, המעשה של בני אדם, זה יותר טוב מעשה.
יש רמה מאוד מפורסם שמצטט סתירה במדרשים. איך שבת צריכה לראות? האם בשבת צריך לאכול ולשתות? האם בשבת צריך ללמוד? אומר הרמה, תלוי מה עשית כל השבוע. אם כל השבוע אתה עובד, אז בשבת תנסה ללמוד. אם כל השבוע למדת, אז בשבת תהנה ותאכל ותשתה, כן? עכשיו אפשר גם להגיד את זה הפוך, אבל הרעיון שא' השבת קשורה בימות השבוע, ושיש דרכים שונות שיהודי חווה את השבת, זה רעיון נכון, אבל בוא נאמר ככה, גם אם יושבים פה, גם אני לא מרגיש שזה מסביר את כל מה שאני לומד אתכם על קידוש, מיד לחזור לך. הבריתות וכל יהיה בסדר, כן, תדאגו. אבל יש פה רעיון אמיתי, שאין לכל היהודים אותה שבת, שיש, גם לא לכל בן אדם יש כל שבת אותה שבת. מיד אני אקריא לכם עוד קטע אחד אחרון שבחרתי להיום, אולי נבחר עוד קטעים בעתיד, זה פינה כזאת שלא בצדק, אבל שגם בתוך השבת עצמה החלקים שלה לא שווים. הרעיון הזה לי נראה רעיון אמיתי, הוא נכון לגמרי. וזה מה שרב צודק עושה בקטע הבא, הוא לוקח את התבניות האלה, הוא פשוט אומר, בואי רבי ישראל, בוא נלביש את זה על ליל שבת מול יום שבת, מול שבת בבוקר. הוא לוקח פה את המושג הקבלי, שליל שבת הוא נוקבה ושבת בבוקר הוא דוחה, כבר הזכרתי את זה בשיעור שעבר, והוא מסביר אותו הפוך מהרמב"ן על התורה. הרמב"ן על התורה, כשהוא מביא את הרעיון הזה, אז אני רק מקריא בקצרה את דבריו. הרמב"ן אומר בשלוש שורות כך: ומדרשו שרבי נחוניה בן הקנה הזכירו עוד סוד גדול בזכור ושמור, ועל הכלל תהיה הזכירה ביום והשמירה בלילה. וזהו מאמר החכמים שאומרים בערב שבת בואי קלה בואי קלה, ועליל שבת הוא הקלה, זה נוקבה, ונצא לקראת שבת מלכה קלה, ויקראו לברכת היום קידוש הרבה שהוא הקידוש הגדול. כלומר, במילים של הרמב"ן נראה, ועוד ניגע בלי נדר בקידוש הרבה, שבגלל שהשבת, אל תעלבו, הוא דוחה, הוא הגדול, כלומר, הוא הבאת הקידוש הגדול, רק שלא כל כך רואים את זה. רב צודק אומר הפוך. בואו אני אקרא לכם מה רב צודק אומר. רב צודק אומר, אני קורא את זה, זה מאמר ד' בקדושת שבת. הוא אומר כך, יד זכור ושמור, ובזוהר הקדוש דהם יום ולילה, דחר ונוקבה. וכן בראי המהמנה, זכר לדחורה, שמור לנוקבה. כן, על זה אומר צודק את הדבר הבא. כי שמירה הוא בשבע אל תעשה. כשביתה מפעולה שבזה מקבלים קדושה העליונה, דחי בו שבת. וזהו מידת נוקבה המקבלת. שאדם מקבל הקדושה על ידי זה מקדושת היום. על זה אמרו, תמר הקדוש ברוך הוא לשבת, כנסת ישראל יהיה בן זוגך. כמו מי הוא הבן זוג? הוא הזכה, אם שבת היא נוקבה, אז הבן זוג הוא הדוחה. ישראל כלפי שבת, השבת היא נוקבה, אבל ישראל הם הדוחה. וזכור בפלא קדשו, ומה שישראל מקדשים וממשיכים הקדושה ליום השבת, והם הדחורה והנוקבה קלה ומלכתה, וזהו בלילי שבת. דלילה זמן שביתה גם בחול, דבר שאמרנו אותו בשיעור הקודם. דייצא אדם לפועלו ולעבודתו עדי ערב כתיב. דהיום לבד הוא הזמן בחול למעשה אדם, ובשבת שובת בו. ואף על פי שקדושת השבת קביע מעצמה, בכל מקום שתיכנס בלב אדם צריך לפעולת אדם והתערות הדילי. וביום על ידי השביתה ששובת ואין עושה מעשיו כבכל, נעשה כלי קיבול לקדושה. ובלילה צריך לקדשו בפה, להיותו המורה ומכניס הקדושה בלב. ובזה האדם בדוגמה העליונה שהשם יתברך מקדש השבת ומשפיע קדושה בו. כבר הוא חבר את הכל ביחד, ואני אסביר את זה רעש על רגל אחת. ובצודק אומר, בליל שבת לא שמים לב שזה שבת. גם כל לילה אני יושב באוח הטר עם הילדים שלי. אני לפחות מקפיד על זה מאוד, מאוד מומלץ. לבוא הביתה בשעה הגיונית, לשבת את כל המשפחה ביחד. אצל האמריקאים יותר מתוקנים בזה מאשר אצל האחרים. ובליל שבת יושבים ביחד. זה פחות ניכר. שבת בבוקר. מה זה?
אני לא מתפלא לפעם קבלת שבת.
זה דיברנו. אבל הקבלת שבת באה כתגובה לדבר הזה. כלומר, הפעילות הביתית בליל שבת היא לא מאוד שונה מהפעילות בכל הילה לימות השבוע. לעומת זאת, מתי מרגישים את השבת? בבוקר. כל האנשים קמים בבוקר עובדים, שבת בבוקר הם לא עובדים. לכן הוא אומר, לא צריך לקדש את שבת בבוקר על ידי קידוש. מדוע? רואים שזה שבת. לעומת זאת, איפה פחות רואים את זה? עכשיו, הדברים שלך יקנסו. בליל שבת פחות רואים את זה. היות ופחות רואים את זה, לכן מה צריך לעשות? לקדש. כלומר, אם דיברנו על הקידוש בלילה כי הוא בכניסתו, זה הרמב״ם, זה ודאי תפיסה פשוטה, הוא בכניסתו. הנציב יאמר לנו, יש שני קידושים במחילתא, כי יש שני חלקים לשבת. רב צודק אומר, הקידוש בליל שבת הוא כי הוא לא ניכר שהוא שבת, לכן צריך להכריז עליו. כלומר, קבלת שבת, אפשר להגיד, לדעתי זה ההסבר, זה בכניסתו, כי הוא מגיע, ואפשר להגיד, כי אחרת לא שמים לב. כלומר, התיאור שלו בקבלי של ליל שבת הוא נוקבה, לכן הוא אומר מה התפקיד של יהודי כשיהודי מקדש. הוא לוקח זמן יותר פסיבי, יותר פרווה, ואת הזמן הזה הוא מקרין עליו אופי. הוא זה שמכריז עליו כעל זמן שהוא קדוש. במקום אחר, רב צודק אומר, על בסיס הגמרא בשבת, ליל שבת יותר עובד כמו השבת של בריאתו של עולם. כי ליל שבת אתה עייף מהכנות לשבוע, לשבת, אתה מרגיש שהוא בעקבות כל השבוע. שבת בבוקר לעומת זאת, כשישנת טוב בלילה, אז היא מכינה אותך לקראת כל השבוע. בקידוש, עוד פעם, אני חוזר לקטע הראשון, מה אנחנו נדרשים באמת להיות? מה אנחנו נדרשים? כמו הקדוש ברוך הוא, לקדש, להיות פעילים. ובוא נאמר את זה אחרת, בכל מה שכבר נמאס לו, שקשה לו, רב צודק פה מדבר על תורה שנותנת לאדם תפקיד חשוב בקידוש המועדות. כל מי שאוהב תפיסה יותר אקסיסטנציאליסטית, שמשתפת את האדם, שמטילה עליו אחריות, שנותנת לו כוח, שהוא מתדמה לברו, זה נמצא בכל התורות האלו. בכל התורות האלה מתארות, מגיע הזמן, עכשיו אני אתרגם את זה לעברית שלי, מגיע הזמן שפה נאמר לך בוא תהיה פסיבי. אל תעשה שום דבר. תשבור, אל תעשה מלאכה. איך ניכר מה קורה פה? איך אני מצליח לשים לב שמשהו השתנה? איך אני מצליח לשים לב שאתה שופט ולא סתם שוכן ולא עושה כלום? איך אני הופך את זה למשהו הניכר? התשובה לדבר הזה הוא, אני קם ומכריז באמצעות כוח השכל האנושי, כוח הדיבור האנושי, אני קם ואני מסביר, אני מכריז מה הזמן הזה. במובן הזה, אני אגיד, אני מקדש את השבת במובן שאני לוקח זמן שאף אחד לא רואה אותו או לא שם לב אליו, כי אני חוזר, אולי הבעיית הבעיות של השבת זה שזה פסיבי, אתה נקרא להימנע מדברים. איך אני רואה אותך באופן חיובי שובט? התשובה היא שאתה לוקח את השביטה האלוקית שאמרה אל תעשה כלום, ואתה מכריז שהוא קדוש. זה אתה אומר לקדש את השבת. עכשיו ביום לא צריך את זה, וכן הקידוש הוא בלילה. כן, בבקשה.
לפי זה מי שנמצא במדבר אולי בשבילו הוא צריך לקדש ביום.
תדע לך שבצלח בברכות נון א', אני מקווה להגיע לשם היום, יש לו כל מיני תורות שם שכל מיני אנשים במצבים מיוחדים יעשו קידוש אחר מכולם. יכול להיות, אני יכול להגיד לך רעיון שאני השתעשעתי בו כשלמדתי את הסוגיות שם, לא מצאתי לזה אולי שום בסיס, אבל השתעשעתי בו, שזה לא שהוא לא יודע מתי שבת, טוב אז הוא עושה יום אחד, אולי הוא באמת זה השבת שלו, אולי יש שבת סובייקטיבית לעשות את השבת.
הוא עשה את זה.
אולי באמת, כלומר, אם אנחנו מדברים פה, האם יש רק שבת קביעה וקיימה? כל השאר הוא כלום. בוא נגיד, היהודי הזה פספס. הסיכויים שלו לפספס הם 1-7, נכון? 7-1. אבל הוא מפספס. הוא יצא שהוא כל שבוע ביום שני של כל העולם, מה הוא עושה? הוא עושה שבת. האם זה חסר ערך? זה רק זכר? אולי באמת יש לזה משהו. זה בעצם סוג של השאלה שעולה פה. עכשיו אנחנו לא יודעים עכשיו את כל הסוגיה שם, ומה שכן, אני סוגר את הסוגריים האלה, ואני דרך זה אני מתקדם עכשיו לרמב״ם. ברור שהרמב״ן, אני חוזר אליו, הרמב״ן אומר שהקידוש הוא פועל משהו, הוא לא רק שם לב למשהו שקורה בלי המעורבות שלך, הוא מערב את בני אדם בקידוש של המועשן, בקידוש של הזמנים. עכשיו, קו אחד שהוזכר פה זה שאולי יש כמה שבתות, אז יש שבת אחת קביעה וקיימה ויש שבת שנייה שאת זה אנחנו נעשה כבני אדם, זה לא צריך יותר ליבון. אני רק היה לי שבוע לחפש, כן? זה צריך יותר ליבון. רב צודק מדבר על כך שמצד אחד במקום אחד הוא מדבר שהשבת של הקדוש ברוך הוא נכנס, אבל לא, לא רואים אותו. כלומר, יש לך תפקיד להעיר עליו. במקום אחר הוא מדבר קצת אחרת, שאפשר לחוות השבת בצורות שונות, ולכן בוא תקדש, כי זה יהיה השבת שלך, כי זה לא יהיה אותה שבת של השכן שלך ולא יהיה אותה שבת של היהודי השלישי. עכשיו הדבר הזה עוד דורש, ביור, אבל הצד השווה שהוא רוצה לתת משקל לקידוש כמעניק אופי לשבת, כמייצר, כמכיל את הקדושה של השבת. בצד זה בואו נעבור עכשיו לרמב״ם, ופה יש לי כמה דברים לשתף אתכם מחשבות על הרמב״ם. הרמב״ם כנראה לא שיבה לנגד עיניו שיהודי יכול לקדש את השבת, ולכן הרמב״ם מתאר את הקידוש באופן שונה לחלוטין. הקידוש שהרמב״ם מתאר אותו הוא קידוש שהוא להבחין, לשים לב למעברים, והרמב״ם מתאר שמצוות הקידוש הוא במעבר מ חול לקודש, מקודש לחול, לתת את הדעת למעבר הזה שמתרחש, כשהרמב״ם כולל את מצוות הבדלה יחד עם מצוות
לא חייב להיות במעבר
סמוך למעבר, סמוך, אבל ברמב״ם ברור שאני לא מקדש את השבת. כלומר, אף אחד לא מעלה את דעתו שצריך במוצאי שבת כמו בטריה לפרוק אותה עכשיו ולגרש את הקדושה, זה לא משהו שעולה על דעתו של מישהו.
לא, זה גם לא יכול לקרות, אין תוספת שבת.
נכון, אותו רמב״ם שהזכרת שאפשר להבדיל קצת עוד בשבת, אפשר לקדש קצת לפני שבת, זה ודאי שההבדלה לא מוציאה את השבת, והקידוש לא, אחרי שבת באה מאליה והיא יוצאת מאליה. נראה את הברייתות בהמשך, התיאור הזה של קדש עליהם היום, הם יושבים רב יהודה ורב יוסי, זוכרים? יושבים, הם לא הולכו לבית כסף, והם יושבים ואוכלים, פתאום שבת קדושה, השבת פתאום נוחתת עליך, זה נופל עליך, כן? הרמב״ם מתאר את הקידוש וההבדלה באופן הזה, כשמבחינת המקור שלו, יש שרצו לציין, הנציב ציין לנוסח אחד שנמצא בשאילתות, שבברייתא של הבבלי, במקום לגרוס, אין לי אלא ביום, בלילה מניין, או הפוך, אחרי תיקון הגמרא, אין לי אלא בלילה ביום מניין, השאילתות גרס, אני אקריא לכם את זה מציטוט של של התוספות ריד. התוספות ריד מצטט את זה ואומר, אני מקריא, ומצאתי, הנה, ומצאתי שכתב אחד שמושבע ועומד מהר סיני, דכתיב זוכר את יום השבת, זוכר ליין בכניסתו. אין לי אלא בכניסתו, ביציאתו, מניין, תלמוד לומר את יום. וזו הגרסה מצאתי כתובה גם בשאילתות ברב החי גאון בפרשת ביקי תבוא. זה נמצא בשאילתות שלנו בקוף סמכבב במהדורה של מירסקי אצל הנציב, זה רק מובה, הוא מביא את זה בפירוש. ואז הוא ממשיך ואומר, אבל בגמרות אינה כתובה גרסה זו, לא בהלכות גדולות ולא בהלכות רבני יצחק מפז, ולא ייתכן לקיים זו ותהיה הגרסה, דה בפירוש מוכח בפרק עמידים להבדלה תקנת חכמים היא ואינה מן התורה. כן, והוא חד משמעית זועק שההבדלה היא לא חלק במצוות הקידוש, קידוש הוא דורייתא, ההבדלה היא הדרבנן. שיטה כזאת מופיעה אצל עוד כמה ראשונים, ככה למשל הראש מביא בשם רבנו תם בשו"ת הראש כלל י"א סימן ג', שם רבנו תם אומר אבדלת עליו דאורייתא, ודברים אלה אולי תלויים במחלוקת שמביא הבית יוסף באורח חיים בסימן רי צד איבה מאורחות חיים לחיבור הלכה פרובנצלי במאה ה-13. שם הוא מביא מחלוקת ראשונים האם נשים חייבות בהבדלה. עכשיו נשים חייבות מדאורייתא בקידוש היום, זו גמרא בברכות בכף עמוד ב', אני מקריא, כתוב באורחות חיים נשים אין מבדילות לעצמם ואין הבדלה תלויה בשמירת שבת אלא רבנן הסמכו הקרא, ורבינו יונה כתב שכשם שחייבות בקידוש חייבות בהבדלה. אז אולי זה תולי גם במחלוקת הזאת. בכל מקרה, מעבר לשאלת המקור של הרמב״ם, בעיקר מה שמעניין אותי זה בעצם התפיסה, וזה הרמב״ם מחבר, וזה ממש גמרנו את השיעור האחרון, שבעצם זה לא לקדש את השבת כמו לשים לב למעברים, אבל הוא כולל בזה חובה לשבח את היום. והדבר הזה מפורש יותר בספר המצוות, כן, עמדנו כבר על הלשון שלו. שם הרמב״ם מתאר את חובת הקידוש, אני מקריא את זה שוב פעם. הרמב״ם כותב שם, היא שציוונו לקדש את השבת ולמור דברים בכניסתו וביציאתו, נזכור בם גודל היום הזה ומעלתו ויבדלו משאר הימים הקודמים ממנו והבאים אחריו. כן, כשמאיפה מגיע החובה הזאת שקידוש צריך להיות ברכת שבח ליום השבת? אז התשובה היא כנראה מאוד פשוטה, היא בנויה על כך שאם אתה אמור לציין את המעבר, את ההבדל בין שבת לחול, אז אתה בעצם מניח שהשבת שונה מהם, אחרת מה אתה מציין? ויום אתה בא לציין שהשבת שונה, אז חלק ממצוות קידוש היא לתאר במה השבת שונה, לתאר את גודל ומעלת היום. וכך יצא דבר מעניין, צד אחד הרמב״ם מדבר על מצוות קידוש לא לקדש את השבת, מצוות קידוש מהו? לשים לב למעניין טקס מעבר, לשים לב שבת נכנס, אבל בכל זאת זה הפך להיות מצווה לתאר את שבח השבת, כי אחרת אתה לא שם לב שקרה משהו. ולכן בסופו של דבר הרמב״ם יותר מהרמב״ן כולל בתוך מצוות הקידוש חובה להלל ולשבח את היום עצמו, לתאר במה היום הזה מיוחד ויוצא דופן. כן, זה היסוד של הרמב״ם. אם נשאל את עצמנו למה כל כך חשוב לשים לב שהשבת נכנסת, אז מה מאיים על כך שלא נשים לב שהשבת נכנסת? אז אני רוצה להזכיר פה קודם כל מילים שכתב אותם הרמב״ן על התורה, למרות שיש לו תפיסה אחרת. הרמב״ן כשהוא מתאר את חובת המזכות יום השבת לקדשו, אז הרמב״ן כותב שם, אני מקריא, תזכור מצוות עשה ציווה שנזכור יום השבת לקדשו ולא נשכחו. הרמב״ן אמר שזכירה הולך, הנגטיב שלו זה שכחה. מה סכנת השכחה של השבת? למה שלא נשים לב? אז כאן אני חוזר רק הדברים שנאמרו לפני 5 דקות, כי השבת היא נעשית על ידי שביטה. על ידי שביטה. הוא נכנס מאליו, אתה פסיבי. אפשר לא לשים לב. אז הרמב״ם אומר, אתה חייב לשים לב. אבל יכול להיות שיש פה משהו שהוא מעבר לזה. וכאן ברשותכם, אני רוצה לעשות קצת עבודה ברמב״ם על קשר אפשרי בין קידוש והבדלה לבין כיבוד ועונג. וקודם כל הבסיס למחשבה בכלל שיש קשר ביניהם הוא עולה משני מקומות בכתבי הרמב״ם עצמו. המקור הראשון זה מקור שסבי הרב העריך עליו מאוד בשיעורים זכר במארי, בשיעור על כיבוד ועונג, לא בשיעורים של קידוש, בחלק א', שם הרב מדבר בעריכות על לשון הרמב״ם בתחילת פרק למד. הרמב״ם כותב כך, זה בדף של היום, אז דף 2, שורה 22, ארבעה דברים נאמרו בשבת, שניים מן התורה או שניים מדברי סופרים הם מפורשים על ידי הנביאים, שבתורה זכור ושמור, שנתפרשו על ידי הנביאים כבוד ועונג, שנאמר וקראת על השבת עונג וקראת על השם מכובד. נורא מוטרד, למה הוא צריך לדבר פה על זכור ושמור? שיגיד, יש שתי מצוות מדברי סופרים בשבת. למה הרמב״ם חוזר כאן על הביטוי הזה, ארבעה דברים נאמרו בשבת, שניים מן התורה או שניים מדברי סופרים, לשמה? עכשיו, השאלה בעיקר מתחדדת, הוא מביא שם, תוכלו לקרוא את זה, שבמקומות אחרים שהרמב״ם מדבר על מצוות מדברי סופרים, שיש באותו הקשר גם מצוות דורייתא, הוא לא סופר כמה מצוות דורייתא דרבנן יש, כלומר הוא מתאר ישירות את המצוות דרבנן, לשמה התיאור הזה? כאן הרעיון המרכזי שהוא רוצה לחדש שם, אני רוצה לראות לכם פה כמה דברים שהוא לא מביא באותו שיעור. הוא רוצה לטעון שכיבוד ועונג הם קיום מדברי סופרים של מצוות זכור ושמור. דיינו, כשהנביא ישעיהו אומר וקראת על השבת עונג, וזה הנביא ישעיהו מלמד אותנו איך לקיים את מצוות זכור את יום השבת לקדשו ושמור את יום השבת לקדשו. והדבר הזה לדעתי אפשר לעמוד עליו מלשון הרמב״ם בעצמו, זה אני אומר לא מופיע באותו שיעור, וזה לעמוד קצת על האופן שבו מכבדים ומנגים את השבת, כשאני ברשותכם מדלג להלכה ה', אחרי זה נעבור להלכה ב'. כן? בהלכה ה' הרמב״ם כותב כך, מסדר אדם שולחנו בערב שבת ואף על פי שאינו צריך אלא לחזית, וכן מסדר שולחנו במוצאי שבת ואף על פי שאינו צריך אלא לחזית כלכבדו בכניסתו ויציאתו. וצריך לתקן ביתו מבעוד יום מפני כבוד השבת, יהיה נר דלוק ושולחן ערוך ומיטה מוצעת שכולל לכבוד שבת. בשנה שעברה למדתי עם הקבוצה שם ברמת אשכול, למדנו דיני כיבוד ועונג, ושם למדנו ברחבה את כל הסוגיות וגם את הרמב״ם הזה, למדנו שם על יסוד של היחס בין רבי מלכה, בין ההלכה הזאת לבין דין שלוש סעודות. שימו לב, אין פה שלוש סעודות, זה לא קשור. שלוש סעודות מופיע ברמב״ם בהמשך הפרק כחלק במצוות עונג שבת. צריך בשבת לאכול טוב, אנחנו נבין את שלוש סעודות, שבעיקר ניתן את הדעת לכך שביום רגיל היו אוכלים באותו זמן שתי סעודות. אז שלוש סעודות, ואני לא ארחיב פה עכשיו בכל מה שאמרנו אז, זה שאכילת השבת היא יותר בשפע, היא מענגת את היום, גם צריך תפריט יותר מענג, צריך בשר, יין וכו' וכו', הרמב"ם מתאר את הכל בהמשך הפרק. ופה הרמב"ם נמצא בתוך מצוות כבוד שבת. חלק במצוות כבוד שבת כולל שתי סעודות שהוא מתאר. זה מתאר לסדר את השולחן בערב שבת, וזה מתאר לסדר שולחן במוצאי שבת. הרמב"ם פה משתמש באותו ביטוי כמו בקידוש בפרק כ"ט הלכה א', בכניסתו וביציאתו. עכשיו בדקתי באמצעות פרויקט השו"ת, יש רק עוד מקום אחד בכל משנה תורה שהוא כותב בכניסתו וביציאתו, וזה בתוספת יום הכיפורים. שלוש פעמים בכל משנה תורה יש מודל כזה שנקרא בכניסתו וביציאתו, שניים על השבת ואחד על יום הכיפורים. כן, בואו נראה את ההלכה של יום הכיפורים. הרמב"ם כותב, כשם ששבות ממלאכה בו בין ביום בין בלילה, כך שבות לעינוי בין ביום בין בלילה, וצריך להוסיף מחול על הקודש בכניסתו וביציאתו, שנאמר ויניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב. כלומר, התחל עצום להתענות בערב תשעה סמוך לעשירי, וכן ביציאה שוהה בעינוי יום מעד מלילה 11 סמוך לעשירי, שנאמר מערב עד ערב תשבתו שבתכם. עכשיו, העניין הלשוני הוא מגרר או מרמז לחפש קשר ביניהם, וברור שהקשר חייב להיות תמטי, וזה כמעט ברור לי שיש פה קשר בין המקומות האלה. כולם הם שבתות, אבל זה הרבה יותר מזה. כאן מה נזכיר קודם את הרמב״ם, שאפשר לקדש קצת לפני קצת אחרי, אפשר להבדיל קצת לפני קצת אחרי. מישהו פה גם הזכיר שאין תוספת שבת ברמב״ם, אבל יש תוספת יום הכיפורים. מהמושג תוספת של יום הכיפורים יושב על דברים שבלכות שבת מי עושה אותם? תעזור לי. קידוש. מה שאין ביום כיפור. כשהייתי נער, שמעתי פעם מסבא, הוא סיפר לי את הסיפור הבא. הוא ראה, סיפר לי, אחרי זה חיפשתי את הסיפור ולא מצאתי אותו. אז, אבל אני מאמין לו. רבי יצחק אלחונן ספקטור היה שם, שקראו לו רבי יעקב ליפשיץ. והוא כתב ספר זיכרונו, שנקרא זיכרון יעקב. והוא שם מתאר איך הוא נסע בשליחות של רבי יצחק אלחונן פעם לגרמניה. הוא הגיע לפרנקפורט, ליום כיפור, ושבת ביום הכיפורים בביתו של אנצ'יל רוטשילד. צריך לדעת, זה היה פנומן. יהודי אורתודוקסי שהוא עשיר, והוא עדיין שומר מצוות, זה קודם כל הוכחה שהדת אמת, כן? זה כמו טייס חוזר בתשובה. היה פלא! יהודי עשיר, מחוץ לגטו, מודרני, בואו נגיד את ה... והוא ירא וחרד, כמו חרידי גרמניה, שמו נודע בכל אירופה. והוא נמצא אצלו ביום כיפור, וביום כיפור אחרי התפילה אחרי מוסף אומר לו אנצ'יל לרב ליפשיץ, בוא נלך הביתה בהפסקה. בסדר, הולכים הביתה. הוא לאיזה חדר בבית הוא לוקח אותו? לחדר אוכל. נכנס לחדר אוכל, השולחן ערוך עם כל הכלים של רוטשילד, כמו שרק רוטשילד יודע לערוך שולחן, מאכלים על השולחן, המשרתים עומדים מוכנים להגיש את האוכל, ורוטשילד בלי להתבלבל לוקח את רב ליפשיץ, הוא היה חשוב, הוא משיב אותו בראש השולחן, יושב לידו, לוקח את הגביע, מוזג את היין, והוא כמעט נשמתו פורחת, כן? כל ההגדה היא כנראה... ואז רוטשילד הרים את הגביע ואמר, היום הוא יום קדוש, והיינו אמורים היום לקדש ולאכול, אבל התורה אמרה, ויניתם את נפשותיכם. הוריד את הגביע ואמר, בוא נחזור לבית הכנסת. הרב אמר לי, בנערותי חשבתי זה סתם סיפור יפה, ואז שהוא אמר, למדתי מסכת שבת, דף קוף לדלת, שם הגמרא אומרת שכניבת הירק שהוא אסור בשבת מותר ביום הכיפורים מפני עוגמת נפש. כותב רש"י, זה עוגמת נפש שמתעסקים עם אוכל ואסור לאכול. זאת אומרת, אני מצאתי גם מקור להתנהג, כלומר, אני אומר את זה בצורה הכי פשוטה, מה שרוטשילד בעצם ניסה להגיד, אם בן אדם ביום כיפור אין לו זמן לאכול, זה שהוא לא אוכל, לא, זה לא מראה שהוא מתענה. מה בעצם אני צריך לעשות? שיהיה מולי אוכל ואני לא אוכל אותו. כלומר, אני בעצם, איזה מתח הוא הציף סביב כל הימים האלו? זה מתח דומה לשבת ביום כיפור. זה אותו מתח שמצוות הימים האלו על ידי הימנעות, שאתה לא עושה משהו, אתה לא עושה מלאכה. אפשר גם לשכב במיטה יום שלם במחלקה פסיכיאטרית ואתה לא שובת, נכון? לא, באמת, כלומר אתה לא אוכל. זה שאדם לא אוכל אומר שהוא מתענה. הרי התורה מתארת אותנו כשובתים, יש פה בעיה מובנית, והיא איך אני הופך אדם פסיבי לאדם שהוא עושה משהו אקטיבי. זאת בעיה מובנית. בשנה שעברה הרחתי בזה מאוד בשיעורים, בין היתר ניסינו להבין את חשיבות האכילה בערב יום כיפור על הרקע הזה. זה כמעט רוטשילד, אתה חייב לאכול בערב יום כיפור. למה? כי אתה אוכל בערב יום כיפור ואז אתה מפסיק לאכול, כן? יש מושג כזה, להפסיק לאכול. אבל אחד מהדברים שהשתעשנו בהם, אני עכשיו רוצה להציע שיש פה דמיונות בין קידוש לבין תוספת, והרבה תמהים למה יש תוספת רק ביום הכיפורים. אני חושב שמעבר לכל התורות שנאמרו על זה, שאחד מהסיבות הם שיום כיפור, לשבתות יש מנגנון שאין יום כיפור, ולכן המנגנון הזה הוא לא צריך תוספת. כלומר, בשבת המנגנון שעושה את זה הוא מנגנון שקשור באכילות של האדם, הוא מנגנון הקידוש על היין. יום כיפור בתור יום שבו אין קידוש על היין, המנגנון של תוספת שבת פועל באופן דומה. אני חוזר, הזיקה ביניהם הוא הלשונות, כניסתו יציאתו, כניסתו יציאתו, ובעיקר מעט לפני, כלומר, התוספת מתוארת כמשהו שמתואר ממש בפרק כ"ט מלכות שבת. והרעיון הוא מאוד פשוט, אם בן אדם, הוא, בזמן שהוא עוד מותר לעבוד, הוא נמנע ממלאכה, אז מה אני יכול להגיד עליו? שהוא שובת, הוא עשה משהו. או בלשון אחרת, כל הדברים שהתחבטנו בהם קודם, בתחילת הדברים, מה צריך בני אדם איזה קביע וקיימה? בחלק התשובה היא בגלל שזה פסיבי אני צריך את הבן אדם שהוא יהפוך את זה למשהו אקטיבי, למשהו חיובי, שיהודי יכול בערב יום כיפור להגיד, אני עכשיו מכריז, במיוחד לפי שיטת הרמב"ן, צריך להכריז בפה, אני מקבל עליי תוספת יום הכיפורים, זה כאילו קידוש. שבמוצאי יום הכיפורים היהודי מחכה עוד קצת, גם כן, הוא עכשיו משווה אופי, הוא מקרין על כל מה שהיה במשך היממה הזאת. זה לא יממה שסתם כי לא בא לי. ובדומה, הקידוש פועל באיזה כניסתו ויציאתו. אבל יש פה יסוד נוסף בפרק הזה, וזה דברים ממש מופלאים שנמצאים שם בשיעורים לזכר רב אמרי. ורק אני אומר את זה בקצרה, הרב שם לב כשמסתכלים בהלכה ב', אני חוזר לפרק למד בלכות שבת, ומסתכלים על המרכיבים הבסיסיים של כבוד שבת. אז אומר הרמב״ם ככה, איזה הוא כבוד? זה שאמרו חכמים שמצווה על אדם לרחוץ פניו, ידיו ורגליו בחמין בערב שבת, מפני כבוד השבת, הוא מתעטף בציצית ויושב בכובד ראש ומייחל להקבלת פני השבת, כמו שהוא יוצא לקראת המלך. וחכמים הראשונים היו מקבצים תלמידיהם בערב שבת ומתעטפים ואומרים, בואו ונצא לקראת שבת המלך. אני יודע, לא בדקתי בכתבי יד, אולי שכתוב מלכה. ומה שהרב מאיר זה שכל הרכיבים האלה מוצאים אותם גם בהקשר של הלכות תפילה. רחיצת ידיים ורגליים, הרמב"ם מביא אותו בהלכות תפילה, לפני תפילה אדם חייב לרחוץ ידיים ורגליים, שזה בימיהן שהיו חיפים, כן? התעטף בציצית, הרמב"ם בסוף הלכות ציצית מתאר שיש עניין מיוחד להתעטף בציצית בזמן התפילה. היושב בכובד ראש מזכיר את לשון המשנה בברכות, אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש. זה הכוונה. ומעל כולם, כמו שהוא יוצא לקראת המלך. במילים מאוד פשוטות, כבוד שבת, עכשיו אני אסביר גם את העניין שמסדר אדם שולחנו. כבוד שבת זה שהמלך מגיע לביקור. כמו שתפילה היא קבלת פני השכינה, השבת היא גילוי שכינה. בששת ימי המעשה אדם עובד, 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 ההימנעות שלו ממלאכה, כשהשבת נכנסת והוא נמנע ממלאכה, והסיבה היחידה שאתה נמנע ממלאכה היא כי הקדוש ברוך הוא שבת ביום השביעי, וזה אדם הוא מגלה את השכינה בעולם. כלומר, השבת היא סוג של התגלות של המלכות של הקדוש ברוך הוא שיורדת על המציאות, וכשהשבת נכנסת אנחנו מקבלים את פני המלך. עכשיו, זה בדיוק מסביר את העניין הזה של כניסתו ויציאתו. מה זה לערוך שולחן? אז אני אזדקק למשל שגם שנה שעברה מי שהיה בשיעור שמע, כשמגיע אורח הביתה שמים על השולחן קצת כיבוד, עכשיו חוטונים באים לבקר פעם ראשונה, מישהו יקבל את פניהם בלי שעל השולחן בסלון יש איזה עוגה, איזה שתייה, איזה משהו? עכשיו האמת, אף אחד לא יאכל מזה, נכון? כולם מתרגשים, איך אפשר לאכול מזה? אבל מישהו מעלה לדעת לא לשים את זה? אני זוכר כנער של ההורים שלי, לאמא שלי היה מושג הכלים של הבחוטונים, כלומר היא כבר רגרה כלים יפים, לא יודע מאיזה גיל שיהיה, כן? כשאצלנו הבנו שאחד מהילדים הולך להתארס, אם אשתי רצה סידת הבית, כן? כאילו שהבחוטונים לא יגידו שלא כדאי להתחתן איתנו, לא יודע. טוב, הדבר מוכר, כן? שבוע שעבר באו לבקר אותי, זה שני יהודים ביום שישי, שמתי כיבוד, הילדים מיד אמרו, מה זה? מה זה? כאילו, אנחנו לפעמים שמים אוכל כדי לאכול, לפעמים אנחנו שמים אוכל כדי לסמן שאתה רצוי. זה קבלת פנים. שאותו דבר, אדם עוזב. מה צריך לעשות לאדם שהוא עוזב? גם, להציע לו, קח בקבוק מים לדרך, כאילו צריך, גם, שאדם לא עוזב, מצוות לוויה, היא פשוטו כמשמעו, היא להוציא אדם מהבית בצורה מכובדת, בצורה יפה. ומה שבעצם, אני חוזר עכשיו לפרק למד, הפרק של כבוד ועונג, עונג אוהב להגיד, זה מופיע בשם רב חיים, יש בזה, לדעתי זה לא יושב נכון על המקורות, זה לא מסתדר, אבל הרעיון יש בו, עונג זה בשבת, כבוד זה לפני, אז לא לגמרי נכון, באמת מקורה שיש כבוד גם בשבת. ראיתי אומר, עונג זה שהאדם מתענג בשבת, וכבוד זה לקבל את פני המלך, לקבל את האורח. ומה שעולה פשוט מהדין של מלה ומלכה, מסדר אדם שולחנו, אנחנו מכניסים את האורח ומוצאי שבת אנחנו גם מלווים אותו. כלומר, אם אני נמצא רק בפרק כפתט, הייתי אומר, תראו, השבת נכנסה, תשים לב שהיא באה, תשים לב שהיא הולכת. בצירוף של פרק למד והשולחן הזה, זה גם נראה אולי יותר, שאתה מלווה את מי שמביא את השבת. כלומר, השבת הוא יום של קודש, קדושה זה שכינה, שמצויה בתוך הבתים שלנו. ואנחנו לא רק שמים לב שהשבת בא, אנחנו גם מלווים, זה להכניס ולהוציא. עכשיו פה אני רוצה להוסיף רמב״ם שראיתי אותו רק היום, שצריך להיזהר כי זה תרגום. הלכתי למתרגם הכי משובח של מורה הנבוכים, שזה פרופסור מיכאל שוורץ, זיכרונו לברכה. אבל בכל זאת, תרגום צריך להיזהר מדיוקים, כן? אבל הרמב״ם במורה, בפרק חלק ב', פרק רמד א', הרמב״ם בא להסביר את הטעמים של השבת. ובמסגרת הדברים האלה, הרמב״ם כותב, בתורה מופיעים שני טעמים שונים, כי מסקנותיהם שתיים שונות. כי הוא אמר בתור טעם לכיבוד השבת בעשר הדיברות הראשונים למור כששת ימים, אמר במשנה תורה וזכרת. וזה אומר הרמב״ם כך, עכשיו תראו, זה ממש המילים שלו מספר המצוות ומפרק כפתת. וזה נכון, למה צריך שניים? כי המסקנה של הדיבור הראשון היא קידוש היום וכיבודו, כמו שאמר, כן, ברך השם את יום השבת ויקדשהו. זאת המסקנה הנובעת מן הטעם כי ששת ימים, אך שהתורה צוותה ופקדה עלינו, אנו לשמור אותו, זאת היא מסקנה הנובעת מן הטעם שהיינו עבדים במצרים. בואו נתרגם את זה למה שנאמר קודם. ברכת הקידוש בעצם נועדה לציין שני דברים. ראשית, את גדולת השבת, היא גם באה להסביר למה השבת ניתנה דווקא לנו. למה הוא אומר? הפסוקים של הדיברות הראשונות מסבירות את השבת של בראשית. אין יהודים בעולם, יש שבת בעולם. מה הדברים בא להסביר? למה השבת ניתנה דווקא ליהודים? למה לנו ולא לאף אחד אחר? אבל בתוך הדברים האלה, מה הרמב״ם בעצם אומר פה? שדיבר הראשון הוא קידוש היום וכיבודו. שאני הולך לקטע לפני כן, בתור טעם לכיבוד השבת בעשר הדיברות כששת ימים, הרמב״ם מתאר את הפרשייה של זכור יום השבת לקדשו כיום שהוא מתאר מה? כבוד שבת. הוא משתמש במילים האלה, אז אני אומר צריך לבדוק את המקור הערבי ולבדוק את התרגומים, לא בדקתי את כל התרגומים, בסדר? אולי שוורץ הכניס פה, אני לא יודע. אבל כן רואים פה אותו קו חשיבה, שבעצם הזכור נעשה על ידי הצהרה בפה. יש כרוז, אני הכרוז, תפקידי להכריז. אחד מהדברים שנראה בעזרת השם, ניכנס עוד מעט לסוגיות, לא היום, לסוגיות של הבבלי בפסחים, ברור בגמרא שהקידוש הוא סוג של טקס פומבי. זה סוג של כרוז. הגמרא מדברת על קידוש של בית הכנסת ועל קידוש להוציא את אשתו ובני ביתו. הגמרא לא מתארת את המקדש לבד. יש בזה, זה הכרזה כזאת, אבל הוא לא רק ההכרזה. ההכרזה הוא בא יחד עם זה שאתה גם חווה באופן אחר את היום הזה, אתה גם מכבד אותו, אתה מראה שאתה מכין את הבית לאורח שבא, אתה מלווה אותו, וגם אתה בפועל חווה אחרת את היום. או בוא נאמר עכשיו קצת אחרת את השלב הבא בשיעור, מה שאני רוצה להסביר. הקשר בין קידוש לבין סעודה הוא נראה לי עמוק, הוא לא מקרי. כן, מי שלא הבין למה אני חותר, סעודת שבת היא קיום של כבוד ועונג. היא גם קיום של כבוד, כמו שראיתי לכם ברמב״ם. והאורח, שמים אוכל על השולחן, כיבוד. הוא גם עונג. זה שהקידוש נעשה יחד עם סעודה, זה לא מקרי. בוא תגיד קידוש, לא גם תאכל סעודה. אלא יש ביניהם קשר עמוק. והקשר העמוק הזה הוא מתבהר כבסיס, כתשתית להתבוננות בסוגיות שהתארו את זה, בין היתר, כי יש קשר בין כבוד ועונג לבין קידוש. הם כולם קשורים ברעיון שיש פה משהו מיוחד, אני גם חווה אותו באופן מיוחד, סליחה?
קידוש במקום סעודה, זה
בוודאי. עכשיו, כדי להבין קצת יותר טוב את הבסיס של הקשר בין הקידוש והסעודה, אני מציע שקצת נבין את מבנה הסעודות באותו זמן. טוב, אני לא יודע מה קורה בבתים שלכם. אצלי בבית מביאים יין לסעודה בליל שבת כי יש קידוש. זאת הסיבה היחידה שמביאים. יש פה מישהו שסתם ככה בארוחת ערב שם יין על השולחן? כן? יש? כן, קטן? סבבה? כן? תמיד במטוס אני מתפלל, עושים לי יין, כן? אבל כנראה אני יהודי פשוט. אני יהודי פשוט, אבל יש אחרים. אבל כדי להבין את הקידוש או איך הוא בכלל נקשר לסעודה, אני מציע שלרגע ניתן את הדעת איך נראו סעודות אז, ואני עושה את זה כרגע בתוך מקורות חז"ל, אני גם יכול לגבות קצת מקורות חיצוניים. קודם כל אני מתחיל מפשוט משנה פשוטה במסכת שבת. שם המשנה מתארת, אני מקריא: ברך על היין שלפני המזון, פתר את היין שלאחר המזון. כן, היו יושבים לאכול, אז זה בדף הראשון, מי שרוצה לראות, זה משורה 95. היו יושבים לאכול, כל אחד מברך לעצמו, הסבו אחד מברך לכולם, בא להם יין בתוך המזון, כל אחד ואחד מברך לעצמו, לאחר המזון אחד מברך לכולם. קודם כל יש כאן תיאור של סעודה עם שלושה שלבים. שלב ראשון הוא לפני המזון, שלב שני הוא בתוך המזון, השלב השלישי הוא לאחר המזון. כן, בשלושת השלבים האלה יש לנו יין. יין לפני המזון, יין בתוך, יין לאחר. ברור גם מלשון המשנה שהתפקוד של היין בתוך המזון שונה מהתפקוד של היין לפני המזון ואחר המזון. שכן, המשנה אומרת, ברך על היין שלפני המזון, פתר את היין שלאחר המזון. אני קורא משנה בברכות, לא ממציא כלום. בא להם יין בתוך המזון, כל אחד ואחד מברך לעצמו. לאחר המזון, אחד מברך לכולם. למה יש את ההבדלים האלה? אז ההסבר הוא מאוד פשוט. התפקוד של היין בתוך הסעודה, בתוך המזון, הוא ללוות את האכילה. המתוך של דבר, המזון כשמו כן הוא. אוכל. והיות וכך, התפקיד, היין הוא משני. לא יושבים ביחד לשתות שם. הם יושבים לאכול. ולכן היין נועד להוריד את האוכל, לקחקח את הגרון, לנקות את בית הבליעה, לא כל אחד שיבחר את ההגדרה שהוא רוצה, ולכן כל אחד שותה לבד. ומה זאת? לפני המזון ואחרי המזון זה לא שלבים שאוכלים כדי לסבוע. לפני המזון זה בעיקר השלב של המטאבלים, של האפטייזרס. המטרה היא לגרות תיאבון. הגמרא גם בברכות לפלמדי עמוד ב' מתארת שיין מגרה תיאבון. והיין של אחר המזון הוא הזמן של המנה האחרונה. עכשיו, הזמנים האלה אנשים שותים ביחד. כלומר, יצא פה דבר פשוט בתוך המשנה עולה. אנשים שבתוך המזון הם אוכלים ביחד, אנשים שלפני המזון ואחר המזון הם שותים ביחד. זה מה שעולה בבירור מהמשנה. הדברים המאוד דומים עולים מתוספת הברכות, זה המקור הבא. כיצד סדר סעודה, אורחים נכנסים ויושבים על ספסלים, על גבי קתדרות עד שיתכנסו, ואז וכולי, מזגו להם את הכוס, כל אחד אחד מברך לעצמו, זה לפני המזון. במשנה זה לא כתוב, בתוספת הברכות כתוב, לפני המזון גם כל אחד לבד, למה? הם גם לא הסבו. לעומת זאת, מה קורה אחר כך עלו והסבו? עוד פעם מביאים יין וכולי. התיאורים האלה תיאורים מאוד מאוד ברורים. אם מצרפים את התוספתא והמשנה ביחד, אז בעצם הזמן שבו באמת שותים ביחד מתי הוא? אחר המזון. תרשו לי גם לספר שבתיאורים של הסעודות בספרות יוון ורומא, בספרות הקלאסית, הם היו אוכלים ובסוף הסעודה היו מוציאים את היין ואז היו אוכלים את הסימפוזיון. כלומר, הזמן לדיבורים הוא יחד עם היין. אני גם מאוד אוהב את התפיסת עולם שלהם, שזה כשאנשים שבעים. אני אשתף אתכם שאנחנו הולכים נגיד בר מצווה במשפחה. מצד אחד, אתה לא רוצה שהילד ידבר יד זבני כל הבר מצווה, אז הוא צריך לדבר בהתחלה, נכון? מצד שני, אם הילד ידבר בהתחלה והאורחים רעבים, זה גם מעצבן. אני הייתי בבר מצוות כאלה, שעה של סיומים וזה, ו10 בלילה אתם יכולים לאכול. אנחנו מנסים מנה ראשונה ואז דרושת. גם מי שמאחר, אז... אבל היוונים היו קודם אוכלים, היו מדברים על בטן מלאה. ובסוף הסעודה הם היו אומרים גם איזה מי שברך על היין, לעבודה זרה, כן? ואחרי זה היו מדברים. אבל יין הוא מסגרת חברתית. יין מחבר אנשים יחד ומזמין דיבורים. זה בגדול המבנה שרואים כאן. כשאנחנו הולכים למקורות שמתארים את הקידוש שרוכב על הסעודה, המקורות האלה באופן ברור. הם רוכבים על שלושת כוסות היין האלה שהן ממילא נמצאות במבנה הסעודה. כלומר, במבנה של הסעודה והידיעה, זה יושב עליהם. במילים מאוד פשוטות, הקידוש פשוט רוכב על יין לפני המזון. אני לוקח אתכם לרגע למשנה ברכות פרק ח'. די ברור בפשט המשנה שם בברכות פרק ח' על הבדלה, משנה ה', שהכוס של היין שמתואר שם הוא כוס של ברכת המזון. דהיינו, ההבדלה הייתה נעשית בסוף הסעודה, זה היה יין שאחר המזון. טוב, נעסוק בהבדלה, אז ניכנס לעובי הקורה שם. כשאנחנו נלמד את ברייתא רבי יוסי ורבי יהודה, אנשים יושבים לאכול, ומה הוא אומר? רבי יוסי, לא צריך להפסיק, תמשיכו לאכול, תאכלו, תאכלו, תאכלו. בסוף מה הוא מתאר? בסוף האוכל, עכשיו, כוס קידוש. זה יין ש... לאחר המזון, באחת מהברייתות, רבי יהודה אומר, קדש היום, מפסיקים, מוזגים כוס של יין. זה יין בתוך המזון. כלומר, היין לא זר לסעודה שלהם. היין הוא מרכיב אינטגרלי, הוא גם מרכיב שמדברים עליו, שמחבר בין הבריאות השונות שיש. היין היותר טבעי הוא לפני המזון ואחר המזון, אולי אפילו אחר המזון. עכשיו, זה לא אומר שכך אוכלים כל יום. אני רוצה להסביר את הדבר הזה. יש ספר בעיניי מאוד חשוב, כדי להבין את העולם העתיד, זה ספר של חוקר אמריקאי בשם גילדס המל, of poverty in Roman Palestine in the 1st to 3rd century. הספר שם מתאר מה בפועל אכלו, את העוני, מה היה רמת החיים, ומאוד מעניין, בתוכו הוא גם שם מושג שלי נראה מאוד חשוב. הוא אומר, צריך להבדיל בין הארוחה שכולם חושבים שככה צריך לאכול, לבין מה שבפועל עולה על הצלחת שלך. לפעמים אתה אוכל כמו אבא של הרשלה, אתה הולך לישון רעב. זה לא אומר שאתה חושב שככה צריך לאכול. במילים אחרות, אתה שואל בן אדם, איך צריך לאכול? יין, בשר, איך הוא אוכל בפועל? כנראה קצת חומוס ולחם יבש, זה כנראה מה שהיה לו. כלומר, אני לא אומר שהיה לכל אחד יין בכל סעודה. לעשירים היה יותר. הוא מתאר שם בספר, כמה בשר, כמה יין. ככל שהיה לך רמת חיים גבוהה יותר, יותר טוב. אבל רובם לא היה. אבל כשהם חושבים איך צריך לאכול, הם חולמים לאכול כמו עשירים. או נאמר את זה קצת אחרת, לא רוצה להיכנס פה עכשיו בכל הנושא של הצמחונות, הם כולם שם חולמים לאכול בשר מדי יום. הם לא מצליחים. זה עולה בבירור, יש, אני אגיד לכם פעם יותר מקורות, גמרות מפורשות, מי שיש לו כל הבשר, מי שאין לו נסכל, ויש שם תיאורים, כמה כסף צריך, כמה זה. מה שאני בעצם אומר, את הגיון עכשיו לעברית מודרנית, לא הצלחתי לברר לגמרי, וגם חוקרים שקראתי, לא הצליחו לברר לגמרי, אם כל יום יהודי החזיק יין בשולחן שלו. כנראה שלא. מצד שני, ברור שיין עולה תדיר על השולחנות שלהם, והתיאור הכי טוב של הרקע לזה, זה ספר שמתאר את ימי הביניים, אז צריך להיזהר בהשלכות, אבל זה ספר של דודי, רב חיים סולובייצ'יק, היין בימי הביניים, תקראו את התיאורים של כמויות היין, אלכוהול שנשפחו להם על השולחן. ורק, אני רק במשפטים קצרים, הרקע שהוא נותן, המים מזוהמים, אין משקאות קלים, התה והקפה עוד לא הגיעו לאירופה, צריך לגלות את אמריקה בשביל זה, עדיין אין קוקה קולה וכולי וכולי. האוכל מלוח, לא היה להם אמצעי קירור. אז איך משמרים האוכל? מניחה. כל מי שלמד יורדיה יודע כמה הלכות על מליח קירותיה. זה כמעט לא קיים היום. נשאר קצת הרינג בשבת אחרי צהריים בקידוש, אבל אין. עכשיו כל הדברים האלה ביחד, הם היו צריכים לשתות הרבה ולא היה להם שתו המון אלכוהול, המון יין. גם שם העשירים שתו יין, העניים שתו
מיד,
מיד או ש... כן, כל אחד לפי, כפי מידתו. אבל היין הוא רכיב אינטגרלי בשתייה שלהם. אני זוכר פעם בא איזה פרופסור מאוד חשוב שעות ה-70 המוקדמות לבקר אותנו בבית, זה היה אמר פקנהיים, באמת מלומד גדול, ואבא קנה שתייה ועוגות, ממש כל הרמב"ם שתיארתי קודם, והוא שאל אותו בתמימות אם יש משהו לשתות. אז הוא אמר לו, הנה, הוא התכוון, תביא לי וויסקי. הוא היה צריך ללכת לבקר את אבא מיטל, נכון? שם, הוא היה מקבל לשתות. לא, אבל התרבות שלהם היא תרבות של שתייה. עכשיו, אני חוזר, לא לכולם יש, אבל ארוחת שבת איך צריכה להיראות? כמו שצריך. כן, אני אקריא לכם גמרא אחת בברכות דף מ"ב. זה גמרא בעיניי חשובה. הגמרא שם אומרת שברך על היין שלפני המזון פתר את היין שלאחר המזון. למה? כי היינות האלה, כמו שתיארתי קודם, דומים. זה יין ששותים אותו, זה שתייה משותפת. אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, לא שנו על השבתות וימים טובים, הואיל ואדם קובע סעודתו על היין, אבל בשאר ימות השנה מברך על כל כוס וכוס. יש פה תיאור ברור שלא כל יום כנראה זה מצליח, כן? כלומר, מי מדמיין יין לפני המזון, יין לאחר המזון, בסתם ככה באמצע, אולי עשירים כן, אבל בשבת אדם קובע סעודתו על היין. מה שאני מנסה להגיד, עכשיו אני אתרגם אותו, עברתי פה בשיעור שעברתי פה לפני פסח, זה היה אותו רעיון. אדם שקובע סעודתו על היין, הוא משדרג את כל הסעודה, לא רק בוא נשתה כוס יין. סעודה עם יין, כל הסעודה היא סעודה אחרת. הסיפור של בית הלוי שסיפרתי שבוע שעבר, נראה לי שהוא מתאים גם לפה. כל הסעודה היא צריכה לראות אחרת. באמת, עוד פעם, אני חוזר לקשר בין כבוד שבת, עונג שבת, לקידוש. עונג שבת אומר גם סעודה אחרת. זה כתוב מפורש. גם היין עושה את זה. הרמב"ם בפרק כ"ט, מה כותב? שצריך בסעודת שבת בשר ויין. כלומר, היין צריך להיות חלק ממבנה הסעודה, כי זה סעודה כמו שצריך. זה, אני חושב, מצד אחד. מצד שני, זה גם אומר משהו על, על האוכל. כי כבר דיברנו אז באותו שיעור, האוכל שאתה אוכל מבטא את המעמד החברתי שלך. כשאנשים מסיבים, הם מצהירים משהו על מעמדם החברתי. כשאדם אוכל בשר ויין, או יש לו יין, הוא אומר משהו על עצמו. אני ביאל השעה, אני רק אגיד משהו שנאמרנו הרבה בשבוע שעבר, בשנה שעברה, בשיעורים, עוד פעם, של שלוש סעודות, כיבוד ועונג. משהו שאנחנו לא מבינים אותו היום. ולכן ספר כמו הספר של המול, הוא מאוד עוזר להבין את זה. אנחנו זכינו ואנחנו חיים בדור של שפע. אני לא חושב שיש פה בחדר מישהו שיושב ליד השולחן ותוהה אם יהיה לו אוכל ארוחה הבאה. לא חושב שאנחנו חיים ככה. אנשים שהיו בשואה יודעים על מה מדובר. עכשיו, יש תיאורים ברורים של הרעב בימי קדם. אנשים יושבים לאכול והם לא אוכלים את כל מה שיש להם, כי הם תמיד משאירים משהו לארוחה. תוכל את יחץ. מה זה יחץ בליל הסדר? יחץ זה תנועת נפש של אדם ניצול מחנות. הוא מתיישב לאכול, ומה הוא מחביא בצד? פרוסת לחם. למה? שיהיה לה אחר כך. כי הוא אף פעם לא יכול לגמור את כל מה שיש לו, הוא לא מסוגל. מי מפחד שלא יהיה? מה אומרים לו בליל הסדר? בסוף הערב, מה אתה עושה לפרוסה הזאת? תאכל אותה. אתה בן חורין. יש משהו בשפע של השבת שהוא מסתפק במה שיש לך, הוא לא דואג במה ש... שבת היום להשם, יכלו היום, כן, הרעיון הזה, שאתה אוכל יותר, אתה אוכל יותר בשפע. בין היתר, הזכרתי בשבוע הקודם, כמה קודש ברוך הוא, כשהוא שבת בשבת, מה הוא אמר? לא דואג מה יהיה, כמו הוא גמר. הצורך כל הזמן לעבוד הוא, כי זה לא גמור, כי צריך עוד, כי מה יהיה? השבת יש לה, כלומר, הקידוש הזה על היין, ובזה אני אסיים להיום, הוא רוכב על מבנה של סעודה, ויש לו משמעויות שיוצאות מזה. כלומר, לא באים לאנשים שאף פעם לא שותים יין, ואומרים להם, בשבת תאכוס יין. ואלה, אתם יודעים מה הם עושים בקידוש, הילדים שלי. שותים מיץ ענבים, זה מה שהם עושים. למה? כי הם רוצים לשתות מיץ, הם לא רוצים לשתות יין. זר להם כל הרעיון הזה, אבל בעולם של חז"ל, זה נראה לי ברור שזה ככה. זה הבסיס בכלל להבין. היין הוא חלק מסעודה כדבעי. הוא חלק מסעודה של בעלי בני החורין. הוא חלק ממארג שלם. כלומר, אותה גמרא, עוד פעם, בברכות דף מ"ב, מה היא מתארת? בשבת ויום טוב יש יין לפני המזון ויש יין לאחר המזון. יש יין. זה לא אומר שאין גמרות שמתארות אנשים, בעיקר בבבל, שאין להם יין לקידוש. כן, עוד ניגע בעניין הזה, שאול ליברמן משער, יש מפקפקים, הוא משער שבבבל יש להם בעיה של יין. היין הוא גדל בארץ ישראל, בבבל, גם אחת האקרים, יש שם פחות ינות, קידוש לא כל כך פשוט להם, הם קדשים על הפת חלקם. אבל ברור שזה יושב, היין הזה יושב על רציונל של סעודות וכו' וכו'. וזה ייקח אותנו בתחילת השיעור הבא, בסדר? אנחנו בלי נדר נעסוק, נתחיל בבית שמאי בית הלל, שבעצם חולקים בשאלה של איך מצרפים את הקידוש לכוס היין. מה שאני מציע כנקודה למחשבה זה לקחת בחשבון את דברי הרקע שנאמרו פה. כלומר, כנראה שיכול להיות כוס היין על השולחן בכל מקרה. עכשיו, הכוס של יין הזאת היא הופכת להיות חלק מקידוש. איך זה דבק אחד? איזה נדבק? זה לא נדבק. עכשיו פה, בעניין הזה, צירפתי לכם את המקורות, יש שם הסברים בתוספתא, קצת בבלי, ירושלמי, אז נדבר על זה. ואז אני רוצה לעבור לברייתות של רבי יוסי ורבי יהודה, שזה בתוספתא פרק ה' בברכות, זה נמצא בדף הראשון, כל מי שרוצה יכול לראות את זה שם. ואז אנחנו נעזוב את כל הסיבובים האלה וניכנס לסוגיית הבבלי, פסחים מצד יתת עמוד ב', שמתחיל ברבי יוסי ורבי יהודה, מתחיל להתקדם שם. עכשיו משהו הקצר הפרשת שבוע, בסדר? בבקשה. אתם יודעים שחז"ל אומרים על פרשת השבוע שלנו, יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים. כן, הדבר הפשוט. אנחנו עכשיו עודים שבת. מה אומרת המשנה בחגיגה על שבת? המשנה אומרת שכל שבת הערבים התלויים בסערה. כן, מקרא מועד והלכות מרובות. כן, יש כל מיני דרשות ויש... לעומת זאת, תראו את העבד הזה, תיאור ארוך, כל מה שהוא אמר, כל מה שהוא עשה, איך הוא מספר את זה. וזה קודם כל, חז"ל אמרו זה יפה יותר, זה מראה כאילו את החיבה של הקדוש ברוך הוא לדבר. אבל אני חושב שיש פה גם נקודה נוספת, שלסיפורים האלה יש הרבה מה ללמד אותנו על כל מיני דברים, והיכולת היחידה של סיפור ללמד משהו זה כשהוא מפורט. והפירוט הזה כאילו אומר לנו תדרשו, תתבוננו היטב, וכל מי שלמד את פירוש רש"י לפרשה יודע רש"י נתן את דעתו להבדל בין מה שתואר בפעם הראשונה לבין איך שהוא עושה את זה, מה הלקחים שאפשר ללמוד. וודאי שהפרשה שלנו היא פרשה מרכזית שעוסקת בבחירת בת זוג, בשאלות שראוי לשאול, אם זה אברהם שמתעניין ברקע התרבותי במשפחה, בפשטות מה העבד בודק את האופי שלה, גם בודק דבר מאוד פשוט אם האופי הזה יכול להתאים לבית אברהם. וזה קצת מפתיע, וזה אני רוצה קצת לדבר, שיש גמרא אחת בחולין שמנה נשמע שיש ביקורת על על העבד הזה. הגמרא כבר יודעת שזה אליעזר עבד אברהם, וחלקו הראשונים איך לקרוא את הגמרא. הכוונה לגמרא בחולין צדיי עמוד ב', שם הגמרא אומרת, אני מקריא אותה, הגמרא אומרת, איפה זה אליעזר? כן, אמר רב, כל נחש שאינו כאליעזר עבד אברהם או יונתן בן שאול אינו נחש. איך לפרש את הלשון הזאת של נחש? אז הנחש הזה הוא מרמז לאחד מעליו עם דורייתא לא תנחשו. כן, ועל זה כותב הרמב״ם בלכות עבודה זרה בפרק י"א על 1 ד' אין מנחשים כעקום שנאמר לא תנחשו. כיצד הוא הנחש? כי עונה לו שאומרים הואיל ונפלה פיתי מפי או נפל מקלי מידי, איני הולך למקום פלוני היום, שאם אלך אל חפצי נעשים וכולי וכולי. ואז הרמב״ם מוריד דילקתי, הרמב״ם כותב, וכן המשים סימנים לעצמו, אם יראה לי כך וכך אעשה דבר פלוני, ואם לא יראה לי לא אעשה. כאליעזר עבד אברהם, וכן כל כיוצא בדברים האלו, הכל אסור, וכל העושה מעשה מפני דבר מדברים אלו לוקה. הרמב״ם יוצא בביקורת על ההתנהגות של אליעזר עבד אברהם, ואומר, הסימן הזה שהוא עשה הוא סוג של נחש, כלשון הגמרא. מה שהגמרא אומרת, אתה רוצה ללמוד איך מנחשים? כלומר, איזה נחש התורה עצרה? עצרה. תראה מה עשה לי, איזה, את זה אתה לא תעשה. אז זה קופץ עליו הרייבד, תראו איזה מילים חריפות. אומר הרייבד, זה שיבוש גדול, שהרי דבר זה מותר. הוא מותר, כי אני לא אספיק פעם אחת. אולי התאו הלשון שראה כל נחש שאינו כאליעזר ויונתן אינו נחש, והוא סבר שיהיה לי איסור נאמר, ולא איזה ההפך. אלא אחי כמר, לא ראוי לסמוך. מה, אתה רוצה לסמוך על נחש? שיהיה כמו הנחש הזה. ככה מנחשים. ככה אומר הרייבד. ואיך חשב על צדיקים כמו תם עבירה זו, ויאבו אינו, אבו מפקי פולסי דנור על האפה. לא פחות מזה. באמת זה מפליא, המחלוקת הזאת, נכון? מה לאתכם? איזה עמדה מראש נראית לכם יותר פשוטה? מבחינת הפסוקים, הוא נהג כשורה או לא? חנוך, מה אתה אומר? צריך להעיר אותך, נגמר, בסדר? מה אתה אומר? הוא נהג כשורה? לכאורה כן, מה הוא בדק? אברהם זה בית של חסד. בוא אני רואה את זה רגע, אברהם זה בית של חסד. אז מה הוא שאל את עצמו? האם היא בעלת חסד? האם כשמבקשים ממנה משהו היא נותנת? האם מתאימה לבית של אברהם שבלי להיות גומל אין מה לעשות בבית הזה? זה גם עניין של התאמה, לא רק אם היא בחורה טובה או לא, האם היא מתאימה? זה הרי בעצם אומר ככה בוחן שינוך.
אבל זה לא נחש.
מה?
אבל זה לא נחש.
לא הבנתי.
אז זה לא נחש.
נכון, אתה צודק, וזה מה שכך הרייבד קורא את זה. כלומר, זה לא נחש, לכן תעשה את זה. בעצם מה הרייבד אומר? טוב לבדוק, טוב לעשות בדיקות מהסוג הזה. זה הכיוון שהרייבד בוחר בו. ברור שהרמב"ם קורא את זה הפוך. הרמב"ם קורא שמשהו לא היה תקין במעשה של אליעזר עבד אברהם. מצד שני, כולכם מכירים את הנטייה הפשוטה והראשונית שקיימת, והיא תמיד ללמד זכות על, על הדמויות של ספר בראשית. כנראה הרמב"ם חשב שעל עבדים לא חייבים לעשות את זה, כנראה, אבל אני יכול לספר לכם, אני אקריא את זה בקצרה, שהתוספות בחולין הם גם שאלו את השאלה, הקראו את הגמרא כמו הרמב"ם ולא רצו לבקר את הדמות, ולכן תשמעו מה, מה התוספות שם. התוספות אומרים, ואם תאמר לי איזה ריח ניחש, איך זה יכול להיות? והם מכניסים למנדה אמר שניחוש אסור לבני נוח, כן? ויש לומר דהו תנא סבר שלא נתן לה צמידים עד שהגידה לו בתמיהי, ואף אגב דכתיב ויקח האיש נזם זהב הדר כתיב אמר בתמיעת, אין מוקדם ומאוחר בתורה. התוספות פה כל פעם מלמדים על משהו מאוד, מאוד מעניין. הם בעצם אומרים הנחש הוא לא מה שהעבד אמר, זה לא נחש, זה היה נפלא, כדאי לבדוק אופי, כדאי לבדוק מידות, זה לא נחש, הנחש הוא אחר. לא די בזה בשביל לסגור שידוך, מה צריך עוד לעשות? גם לבדוק ייחוס, או לבדוק משפחה, אם לא, אתם לא רוצים להגיד ייחוס, לבדוק התאמה של רקע תרבותי ועוד, ועוד כל מיני דברים כאלה, כן? והתוספות פה טוענים, הרי פה הם משווים על רשי, השאלה של רשי היא רק הפוך ברשי, מה רשי אומר בפירושו לתורה? הוא שם לב שיש הבדל בין התיאור של העבד ל... בסדר, האם קודם נותנים את הצמיד, אז שואלים בתמיעת, אז רשי אומר הוא שימה מפני השלום, הוא פחד שהם יתחילו להגיד לו בדיוק את הביקורת אולי הזאת, כאילו אמרת, משיגינר, למה לא בירה אותה? אז לכן, אבל תוספות אומרים, יש פה מחלוקת, מה באמת קרה? לפי הדעה הזאת, בניגוד לרשי, התיאור שהוא מתאר, ככה זה באמת קרה. ככה זה באמת קרה, ולכן זה לא נחש, לכן היה מותר, אבל מי שאומר שזה נחש, מה בעצם הטענה שלו? הוא לא בדק הכל. כלומר, אין לפי התוספות ביקורת על עצם הבדיקה שהוא עשה, יש ביקורת שהוא לא הצליב את הדברים שהוא היה אמור לבדוק, למרות שבצר עינוי שהוא מקבל מאברהם אבינו, לא כתוב בשום מקום, לך דווקא למשפחה שלי. כלומר, אולם הוא מספר את זה להם, וזה לא כתוב, כן? עכשיו, מה לעשות עם הרמב״ם? עכשיו, היות וכבר עשר, אני לא אעריך, אני רק אציין שהכסף משנה על אתר מביא רן מאוד ארוך שמופיע בחולין. שם הרן גם הוא מנסה ללכת בין הטיפות. מצד אחד הוא מנסה לנקות מאשמה או מביקורת את העבד, מצד שני הוא כן מנסה להגיד משהו פה לא בסדר. ואני אציע לכם משהו שאני חושב שהוא חובר קצת לדברי התוספות, אבל לא בטוח שזה מה שהרן מתכוון, אבל אני אציע אותו. אני חושב שזה יושב על בעיה שמציקה היום. הרי מינינו, היום אנחנו לא מפחדים לנחש. זה לא הבעיה של הנוער שלנו, נכון? אבל כן יש איזה משהו שימצא בפרשה שאני פוגש אותו המון. ואני אסביר למה הכוונה. אני חושב שעצם מה שהעבד עשה באמת נראה סביר, נראה הגיוני. נראה ככה. אבל יש משהו שהוא חוזר עליו יותר מדי פעמים אחר כך. והדבר הזה הוא גם עומד באופן פלאי בתגובה של משפחת רבקה. הם כל הזמן אומרים, אי אפשר עכשיו להגיד לא לשידוך הזה. למה אני מתכוון? מהשם יצא הדבר. כן, הם באים אליה, אני רוצה קצת להסביר לך את הסיפור הזה. מגיע בן אדם מארץ כנען עם 10 גמלים, ואומר לכם, עזבו את הגיל שלה, בוא נניח שהיא לא בת 3, היא בת 15, היא בת 20. זאת אומרת, אני אקח את הבת שלכם עכשיו איתי לארץ כנען. הם יותר לא יראו אותה בחיים, נכון? אתם הייתם רגועים שהבת שלכם תלך איתו? זה סתם שהם אומרים, תשב הנערה, ימים או עשור? ומה כל הזמן הוא צועק להם? מה כל הזמן הוא אומר להם? מהשם יצא הדבר, ואיך אפשר להתנגד? יש פה משהו שלקח את המבחן הבאמת טוב הזה, אבל הוא הלביש אותו בלבוש דטרמיניסטי, שאין לבני אדם עכשיו יכולת לעמוד נגד זה או לבחור אחר. כלומר, אני אגיד את זה בצורה הבאה, נגיד שהבדיקה מצוינת, עדיין מותר להגיד אני לא רוצה להתחתן איתך, זה מותר. ויש איזה משהו בפרשה הזאת, לדעתי זה מה שמוליך את הרמב״ם לחשוב שזה ניחוש. הרמב״ם שנא אנשים שהם דטרמיניסטים, תיאר את זה. הרמב״ם האמין בכל כוחו בבחירה החופשית. עכשיו, אם יש תחום בעולם שהוא אמור להיות פרי בחירה חופשית, אני יודע שהוא לא כזה בכמה תרבויות, יש עכשיו איזה סרט, אפילו לא ראיתי אותו, ושמעתי שמדבר על זה, כן? זה התחום של שידוכים בספרות חז"ל, קח אתכם לתחום שעסקתי בו הרבה, תחום התנאים, איפה הוא נמצא בכל ספרות חז"ל, בקידושים וגירושים, והוא נמצא כתנאי, זה מכשיר שקבלת החלטה. אדם רוצה לקבל החלטה לפי נתונים, הוא יוצר חלוט, לא תמיד הנתונים עומדים מול העיניים שלו, יש פה איזה מכשיר שמגמיש, שמאפשר לו בלי הנתונים, עכשיו רק איך שאתה רוצה, כל תנאי צועק, זה לא יהיה איך שאתה לא רוצה, אתה רוצה רק לגרש עם מתי, אתה יכול להגיד את זה, כן? אתה חולה, התחום הזה הוא תחום לא קשר דם, זה לא נופל עליך השידוך שלך, לא נופל עליך עכשיו משפחה, זה תחום שאמור להיות תחום של אדם בוחר את בן זוגו או בת זוגו, ופה בפרשה יש משהו שהוא אומר, עשיתי איזה מבחן, זה אקסל, עכשיו חייבים להתחתן, היא חייבת לבוא. האמת היא שיש תיקון קצת בפרשה, כי כשהם אומרים השם עשה הדבר, אז הם שואלים אותה והיא אומרת שהיא רוצה, אז היא תקנה, אפשר להגיד את החטא הזה. עכשיו הדבר הזה, אני רק אגמור בזה, זה משהו שהיום לא חותים בו בחטא תנחשו, אבל חותים בו בחטא שיש היום נטייה, מגמה, זה קשור, אני אשחק עם משחק הטאבו שלי בישיבה, יש לי משחק טאבו, כבר סיפרתי, דבר נגד ברסלב, בלי להגיד את המילה ברסלב, אסור להגיד את המילה הזאת, אם אני אגיד את המילה הם לא יקשיבו לי. אבל יש היום אנשים שזורמים בחיים, מכירים את הדבר הזה? מהשם יצא הדבר, אני אתחיל מתרבות הטרמפים, ספר לכם בן שלי שהוא כבר נגמל מזה, שמחתי, היה בתיכון מטייל ברחבי ארץ ישראל, פעם היה במעלות, הלך איזה משפחה שאנחנו מכירים, כשהוא גמר את הביקור, לקח אותו אבי המשפחה, זה עולים ברוסיה, שוחים קצת לטרמפייה, לא הולך אותה נוסע, קח אותך לאוטובוס, הוא אומר, אני לא יודע איפה אני נוסע, איפה שיבוא הטרמפ. הבן אדם הזה הלך הביתה, תפס את הבן שלו, נתן לו סתירה, אמר לו, אוי ואי ואי לך, תתקשרו אלינו הבית, תגיד מה לא בסדר איתו. אבל התרבות הזאת, לאיפה אתה נוסע? לא יודע. עכשיו זה מתחיל בטרמפ, זה ממשיך בפרנסה, זה ממשיך בשידוך, זה ממשיך כל מיני דברים, במקום שאנשים יבינו שקדוש ברוך הוא מדבר אלינו, אבל הוא כל הזמן אומר, תעמדו מול המציאות ואתם יכולים לקחת את ההגה ימינו או שמאלה, אנשים עסוקים כל הזמן ולהגיד, מהשם יצא הדבר, מהשם יצא הדבר. עכשיו הם חושבים שהם נורא דתיים, זה מה שהם חושבים. אומר להם הרמב״ם, מי שחי ככה, או מי שלא בודק, או מי שבדק בדיקה חלקית, או מי שחושב שהבדיקה מכריחה אותו לעשות משהו כזה, לא רק שהוא לא יותר דתי, הוא עובר כלל דורייתא. הקדוש ברוך הוא רוצה שנבדוק ושנחליט, ושום דבר לא כופה עלינו את ההתנהלות שלנו. אלא טוב.